סאונד זה משהו שצריך לשמוע אותו. במאים לא יודעים לשמוע אותו. סקאד מגיע מעיראק ופטריות מתרומם. 12 שחקנים ראשיים על הסט.
12 ראשיים?
בתוך האנגר. מאיפה מתחילים? פתאום מישהו מתעניין בך.
שמות לסאונדסט.
רעש על הסט! מה המצב? ברוכים הבאים לעוד פרק של רעש על הסט, התוכנית שבה אנחנו עוברים את המסע של מקליטי השטח הגדולים בארץ עשו, מתחילת קריירה ועל המקום שבו היום. והיום בתוכנית אנחנו נדבר על כמה תחומי עבודה שמקליט, וגם ניכנס לתחום החדשות. איך העבודה בניוז שונה מהעבודה בנרטיב, דוקו, ריאליטי? מה ההבדל בין עבודה שמקליט בלייב מול עבודה בסט? ואיך עובדים בתחום כל כך קשה, אמוציונלית ונפשית, בעיקר בתקופה מורכבת כמו שאנחנו חווים היום? האורח של היום עובד נונסטופ כבר משנות 90, ובין הפרויקטים שלו אפשר למצוא סדרות וסרטים כמו טירונות, האלופה, תאגד, סיפור גדול, הילדים מגבעת נפוליון ועוד המון. רבי דביר, מה שלומך?
בסדר גמור.
אוקיי, אז כמו תמיד, אנחנו מקליטים פה בהצבת תחתונה של מיקרופונים, אני מקליט עם ה-Rode NTG5 שלי, בוא ספר לי עם איזה מיקרופון אנחנו שומעים אותך, וציוד שאתה עובד איתו ביום צילום סטנדרטי.
אני עובד עם ה... בפנימים אני עובד עם ה-MKH50. MKH50 זה הגן מייק פנימים שלי, זה מתחבר יפה מאוד עם ה-MKH60, שזה הגן מייק חוצים שלי, מבחינתי זה גם המיקרופון הכי ורסטילי. עם הפיק-אפ באמת הכי גבוה ששמעתי עד היום, למיקרופונים קצרים. הבאתי עוד דוגמאות, אמרתי, אני חייב זה. אז אחד המיקרופון קצר שהיה לי קודם, זה זה. זה של ה-CK93, הראש.
וואלה. הייתי בטוח, זה דינמי כאילו הנדל כזה בהתחלה.
זה בעצם הראש ההייפרקרדיואידי. כאילו, יש לזה כמה גרסאות, זה הגרסה ההייפרקרדיואידית. עכשיו, מה שהקטע במיקרופון הזה, זה שיש לו גם ברך. ואז אתה יכול לעשות דבר כזה.
אשכרה.
עכשיו, כשהתחלתי להקליט את טירונות, אחת הבעיות זה אוהל. האוהל משתפל מעליך.
וואו.
הנשק פה זה... איך תדחף עכשיו? עכשיו, עם זה אתה יכול להידחף ככה. ממש שטוח, שטוח, שטוח. לתוך ה... זה פטנט, יש לזה גם גרסה שבמקום הברך זה קצת דומה למה שאולי גירה של קאבל, שבאמת זה, ואז אתה באמת יכול להשתיל את הקפסולה הזאת איפה שאתה רוצה, זה פתרון מגניב.
ממש.
דבר נוסף, שאם כבר אנחנו מדברים על מיקרופונים, אז עוד דבר נחמד זה.
זה PZM כזה?
PZM של אודיו טכניקה, okay. זה גם כן מהתקופה של טירונות, עבדתי איתו הרבה. זה אחד הפתרונות שזה הביא לי, זה ישיבות מגד. יש לך שולחן ארוך, לונג שוט, הגיבורים שלך בדרך כלל יושבים מסתתר קדימה, המגד יושב בקצה השולחן, אתה מסתיר לו את זה, זה גם נראה כמו כל דבר צבאי אחר, אין שום בעיה, אז אפילו לא צריך יותר מדי להסתיר את זה, אלחוטית או לא אלחוטית. לפעמים אפילו, זאת אומרת, העניין ב-PZM זה בסופו של דבר הסוג של נק מייק, הוא צריך את המשטח. ברגע שיש לו משטח, הוא נפתח, הוא מתחיל לקבל סאונד. הטריק אחד שעשיתי, ששמתי אותו, תדמיין בן אדם שוכב על הלונקה, כולם רצים מסביבו. עכשיו, איך אתה קליט? אתה לא יכול, הבומן לא יכול... שם את זה פה על החזה של הבן אדם. שם את החלוק של ה... whatever, על החזה שלא יראו את זה. ואתה פתאום מקבל גם את הרופאים, גם את זה, את כל מה שקורה סביבו. זה נחמד.
לא, זה מגניב ממש. השאלה היא, גם ככה הרי בנקים יש לנו את כל העניין של בגדים והשתפשפויות וכאלה. לא היה לך כל מיני, כאילו, הסרפס היה הרבה יותר גדול.
ברור, לא, זה הוא צריך לעבוד, זה לא נק. זה לא עובד כנק. זה עובד רק כשיש לו משטח. או שאתה שוכב על בן אדם והוא שוכב, או שיש משטח עץ, או איזשהו משטח אקוסטי שמאבד אותו. כי אחרת הוא לא נשמע כלום.
זהו, הנחתי.
בלי זה הוא לא עובד, אבל זה אחלה פטנטים, אפרופו מיקרופונים, כן.
וואו, כן, זה מגניב, זה באמת לא משהו שיצא לי לראות עד עכשיו, מגניב מאוד. אוקיי, סבבה. אני עד עכשיו לא יצא לי לפגוש מקליט שאמר, הנה, אני רוצה למקליט שתלך לקולנוע וטלוויזיה, אני בא לי לעשות את העבודה על זה, from day one, יצא עכשיו, לא יודע, מתיכון, צבא, whatever, אני רוצה להיות סאונד לסרטים. לא מכיר, אולי קיים, לא יצא לי לפגוש. אוקיי, אז בוא ספר לי מה מדובר.
אני מתחיל, קודם כל, בתור ילד, אני משוגע על קולנוע. קולנוע זה עולם שאני רוצה להיות בו, זה עולם שאני... זה, הוא גם משפחתית. אח של סבתא שלי הוא שחקן בהוליווד, היה. זה הוליווד הקלאסית. כאילו, אני זוכר, אני ילד בגיל 8-9, אמא שלי מצביעה על אחד הקאובויים בזה, ואומרת, זה הדוד שלי פול. אז אני גדל עם אהבה לקולנוע, קודם כל, ועם המון רצון להתעסק עם טכני ומיקרופונים, ואני עושה את ההגברה בזה, אני גדל בקיבוץ. אני עושה את ההגברה, אני עושה את המוזיקה, אני עושה את הבלנס ללהקה, זאת אומרת, סאונד, אני מתעסק המון. קולנוע, אני אוהב. וזה מתחבר, כמובן, ליחידת הסרטה בצבא. וביחידת הסרטה, תראה, יש עוד דברים. אני מגיע ליחידת הסרטה, הכל נפתח. אז אני לומד, למשל, לערוך. עריכת ליניאר, כן? לא נן ליניאר, כמו שאנחנו רגילים היום. זה להתחיל לבנות, זה להקליט, כזה, זה די טירוף. אני יושב בלילה, אני עושה סרטונים קצרים, אז אני לומד. יש כמה לעיתים גדולים הוצאתי אז שמה מהזה. אבל די מהר ברור לי שעריכה זה להישאר מאחורי המסך. אני רוצה להיות בפנים. אני רוצה, אתה יודע, קוסם ארץ עוץ, אתה פוגש אותו רק כשאתה עובר מאחורי המסך. כן? אתה צריך לעבור מאחורי המסך, לפגוש את הקוסם, גם אם הוא איש קטן, עדיין זה הדרך הכי לפגוש אותו. אז ברור לי מההתחלה שאני רוצה להיות מקליט. כבר מהיחידת הסרטה אני רוצה להיות מקליט, זה ברור לי. לצורך העניין, אתה יודע, שהתלמיד מוכן, המורה מגיע. אז מגיע מורי ורבי, רב מקליט במילואים, דני מטלון. מיכל כבר דיבר עליו, הוא היה כמה שנים אחריי באותה יחידה. ודני באמת מכשיר אותי. כל מה שאפשר, מה שהוא יכול, זה. אני מסיים את הצבא, הוא אפילו לוקח אותי להיות בומן שלו. סרט שנקרא ערב בלי נעמה. זו פעם ראשונה שאני רואה סרט של קולנוע. סרט... דל תקציב תל אביבי, כאילו, הכי... אבל מבחינתי, אתה יודע, קולנוע. אתה מסתכל לתוך הוויופיינר ואתה רואה קולנוע. אבל תחילה שנות ה-90, אין פה תעשייה בארץ. אין כלום. ערוץ 2 עוד לא קיים. הקולנוע הגדול של שנות ה-70 וה-80 של מנחם גולן כבר דוח. קושי מגיע. מה יש? כמו היום, חדשות. ומתחילה מכנית המפרץ הראשונה, אני מקבל טלפון מחבר משפחה קרוב, מחפשים מקליטים. עכשיו, זה ימי היומטיק. זה אומר שצלם בלי מקליט יכול רק לזכור את מה שהוא רואה. הוא לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, אני צריך לסחוב לו את הטייפ. עמוס דיבר על זה, אני חושב שזה ה-VTR'ים האלה הגדולים. אז אני נהיה מקליט, שטח בחדשות, ואתה יודע, הוליווד שמו הוליווד, אתה רואה סקאד מגיע מ... היום זה טריוויאלי, אבל אנחנו עומדים שם בנבי סמואל, ואנחנו רואים סקאד מגיע מעיראק, ופטריות מתרומם, ונפגשים בפיצוץ, זאת אומרת, זה באמת חוויה מטורפת. ואתה יודע מה היה הרעיון הראשון שלי?
נו.
בכלל? ערב מלחמת המפרץ, דובר משרד החוץ באנגלית. יש לך רעיון?
טובה, משרד החוץ.
צעיר, הגיע עכשיו מארצות הברית, אנגלית רעותה.
אני מהמר פה, כאילו, בנימין משהו? אשכרה, צחוקים.
זה הרעיון הזה.
ראש הממשלה לעתיד.
לעתיד.
וואו.
תראה, אני חייב להגיד לך, תראה, אני במקביל הרבה מאוד שנים של קולנוע וטלוויזיה וסדרות, אני גם כל הזמן עובד בחדשות. הרבה מאוד חדשות זרות, עבדתי עם הרבה מאוד רשתות זרות, אז כבר התחלתי עם, אז זה היה רשת זרה שעבדתי בשבילה, הרבה מאוד CBS, יפנים, כל מיני, מכל אוסטרליה, באמת המון המון רשתות זרות, והיסטורית, אתה יודע, אני יכול לספר לך מין סיפורי פורס גם כאלה, בכל סיטואציה, איפה אני נמצא ליד כל...
בכבוד.
אבל אולי נשאיר את זה, זה פחות... ענייני סאונד ויותר סתם היסטוריה.
תשמע, לא שולל, אבל אתה יודע מה, אם כבר כאילו, אני חושב ש... קודם כל, אני דבר ראשון, אני אשמח לדעת מה ה... כי יש פשוט הרבה דברים שאני חושב עליהם, אבל מרגיש לי שיש לך, שמאז ומתמיד היה לך פשן למקצוע, זה כאילו מאוד נמשכת לשם הרבה מובנים, אז מה, אם באמת אתה רצית את זה, ולא התגלגלת, ולא נפלת, ולא כאילו פתאום כזה צצת והרמת את הראש, רגע, זה מה שאני עושה. מה היה הרגע שבו כאילו באמת אתה ראית את החלום הזה, ואמרת על עצמי, אני שם, השגתי את זה. היה רגע כזה?
יש רגע אחד כזה, הוא קורא על גג של אוטובוס בין קטמנדו לפוקרה, אבל אנחנו צריכים לחזור הרבה אחורה בשביל להגיע לרגע.
לך על זה.
אז אחרי באמת, דיברנו לכן את האינפרציה וזה, אני הולך ללמוד קולנוע. אני עושה תואר בקולנוע, התואר הכי מגניב שזה, שבאמת, אתה יודע, אתה לומד פתאום, אני יושב בסדנת הפקה אצל פרלוב, עושה סרט בשוט אחד, סרט בשני שוטים, שלושה שוטים, כל הסרט גמר שנה א', וזה, אבל אני מבין שאני לא הולך להיות במאי. אני, ברור לי שסאונד זה המקצוע שלי, ובאמת בסוף שנה ג' אני כבר מקליט פיצ'ר. זה סרט סוג של סרט סטודנטים, אבל 16 מילימטר, נקרא ילדי קניון הזהב. זה להסתובב בקניון, עכשיו תחשוב, אני עם נגרה, ו-416. פחות או יותר, זה מה שיש לי, זה הכלים שיש לי. ואז אני רודף, אחרי מה אני רודף? אחרי הסוסים האלה. כל כמה זמן מוצאים לך מוזיקה כזאת, אתה תשתגע, כאילו, באמצע הסים הזה לזה, ולחסות את הרמקול, ולסות את זה, התעסקתי שם בכל הסרט הזה. סרט מאוד נחמד, דרך אגב, מאוד מומלץ לחובבי הז'אנר. אבל אחרי האוניברסיטה, דרך אגב אני מקליט עוד סרט לנגרה, של דובר, סרט הראשון שלו, 50 דקות, סרט פרויקט גמר שלו, שנקרא עם חוקים, שמה מאוד חבל שלא עלית MKH50, כי 416 לא מסתדר עם אקוסטיקה של חדרי מדרגות באור יהודה.
ספציפית באור יהודה.
ספציפית באור יהודה, דובר מאוד אוהב את החדרי מדרגות שלו, זה שתיה, נורא סבלתי מזה. אבל אחרי כל הסיפור הזה, כאילו אחרי אוניברסיטה, אני מתגלגל פה, שם, אני מגיע להקליט את טירונות. זה לוקח עוד איזה כמה שנים, אבל אז אני מגיע להקליט את טירונות. וטירונות, מקליטים את זה, מצלמים את זה לא ברצף. היום מצלמים הכל ברצף. 50 יום, 80 יום, לא משנה מה. אז היינו מצלמים חודש וחצי, שלושה פרקים. לפעמים ארבעה פרקים. ובין לבין יש הפסקה, עוד חודש וחצי. וככה אנחנו מתקדמים לאט לאט וזה, ובאמת איפשהו, זה לקחנו איזה שלוש שנים, זאת אומרת מ-97 עד כמעט 2000, עד סוף 99 בעצם צילמנו את הסדרה הזאת, זה 27 פרקים, ואני זוכר שבאיזשהו שלב באמצע היה לי יום הולדת 30, ואני יוצא ככה לאיזה...
יוצא לאפטר.
יוצא לאפטר, יש לי חודש וחצי, אני נוסע לנפאל, טיבט, לעשות ככה איזה טרק וזה, ואני... בדיוק חוזר מאיזה טרק באנפורנה, ואני על האוטובוס שם, על הגג של האוטובוס, וכאילו אני כאילו בהיי מכל הסיטואציה ומהנוף והכל, ואני פתאום חושב על זה. אני חוזר לעבודה. יש לי מקצוע, יש לי עבודה, אני חוזר, יש לי סדרה שאני מקליט, כבר הקלטתי עוד כמה סדרות במקביל, תוך כדי. אז כאילו, אם יש רגע, זה ממש הרגע הזה, שזה כבר כמעט 10 שנים אחרי שאני מפטר אפילו, 12 שנה מאז שאני כאילו מתגייס ומתחיל את התהליך. אז ככה, בגיל 30 זה היה הזץ הזה של, אוקיי, יש לך מקצוע, עכשיו תפתח קריירה.
וואו, מטורף, אדיר. זה כאילו, זה לחלוטין משהו שאני חושב שהוא... זה דבר שאני חושב שהרבה אנשים רוצים להגיע לרגע הזה, שהם יכולים להגיד באופן החלטי, שזה כזה, זה לא בהכרח עכשיו, אתה יודע, זה השגתי את כל המטרות שבחיי, אבל זה שאני יודע שאני על הנתיב שאני רוצה להיות בו, זה, ושיש לך את ההוכחה הזאת, בינך לבין עצמך, זה נראה לי מדהים לחלוטין.
תראה, טירונות, אז כמה שזה נשמע טירונות, זה גם טירונות מבחינתי, אבל זה גם תכלס, זה הקורס קצינים. זה הרגע שבו אני, מה שנקרא, מני טיים. אני מבין שאני פה במני טיים, שאני צריך את התשובות. וכשאני, גם כשאני פוגש את אורי ברבש פעם ראשונה, ברור לי שאנחנו מדברים על סדרה מאוד דינמית, אקשן, חיילים, רצים וזה, ועכשיו מה, אני מיקסר ו... אחד הדברים שאני אומר לעצמי קודם כל, אוקיי, אני צריך לראות. אני חייב לדעת מה הצלם עושה, ואני לא יכול עכשיו עוד יותר מדי, עוד קבלים, עוד זה, אני צריך למצוא פתרון. אני הולך, אני קונה קבל צמא, שבמקום 3 זוגות, יש בפנים 4 זוגות, ואת הזוג הרביעי, אני הופך לקו וידאו. אני הופך אותו לקו וידאו, אז אני קונה לי מלחם, אז עוד לא היה לי את גרשוני שיעשה לי את כל העבודה, קונה לי מלחם, עובד, מלחים את הצמות האלה, את המעריכי צמא, כאילו ממש בונה את כל הסטאפ הזה, קונה לי מוניטור קטן, שישב לי בתוך המיקסר, שאני אוכל קודם כל לראות. עכשיו, זה לא רק לראות, אתה גם צריך לדבר עם הבומן. אתה רואה, זה לא משנה. אז אני הולך לנאטוביץ', ונאטוביץ' בונה לי קופסת אוזניות, שעל אחד הערוצים, הוא בונה לי כפתור PTT, עם פריאמפ לדינמי, ואז אני נותן לבומן צמה הפוכה, שבעצם יש לו הולך חזר, עם PTT, לדינמי, ואני יכול לתת לו הוראות. זה מטריף אותו קצת, אבל
אשכרה.
אתה יודע, אם כבר מדברים, אז בוא נדבר על הבומן שנייה.
לאיך על זה?
והרי כולם אמרו פה, אנחנו כולם בלי הבומנים שלנו, אז זה טירונות, אני מתחיל בהתחלה, התחיל איתי עם בומן אחד, זה סדרה נורא אינטנסיבית. נורא, אנחנו בשטח, וזה, ולחץ, וזה. חבר'ה לא כך רוצים להיות שם. והבומן הראשון עוזב אותי, והבומן השני עוזב אותי, והשלישי, כאילו, אמר לי, עזוב, תמצא מישהו אחר בחיית, זה יותר מדי בשבילנו. ואז אני מקבל טלפון, בחור בשם קיפי, בוגר, תל חי, הקליט פה, עשה, זה, אמרתי לו, יאללה, בוא, נשמע לי שאתה בעניין, בוא. מגיע, יום ראשון של צילומים של קיפי, חוץ יום לשביה. זה, תחילת היום, השמש עוד למטה, הכל בסדר. איך שהשמש מגיעה לשיא השמיים.
איזה צולם באיזה חודש, סתם שנהיה בעניין?
אלוהים יודע. זה לא משנה. מגיע שמש לטופית, ואיך שאתה לא תזה, אתה יש לך צל. אתה יודע, יש לך מחלקה רצה. וצל, והצלה, מתעצב, וברבש. ואני רואה את קיפי כמל. יום ראשון, כאילו. ואני כזה, הכל בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. בערב ככה בא אליי אורי ואומר לי, רביד, מה אתה אומר? אולי, אולי עשינו טעות, אולי בכל זאת נביא, אולי בומן אחר? אני אומר, לא, 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 לא. זה הבומן שלי, אני סומך עליו, אני יודע שהוא, אני רואה שהוא עושה את העבודה שלי, 100%, סמוך עליי, הכל בסדר. אני הולך לקיפי, אני אומר לו את אותו דבר, הוא גם כן נשאר, לא, אם אורי לא רוצה אותי, אני אלך, אין לי זה. אני אומר, לא, 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 אתה לא הולך, אתה הכל בסדר, אתה זה, ו... הרבה מאוד שנים עבדנו ביחד, אני חושב שקיפי עשה אותי מקליט הרבה יותר טוב. כי באמת, אני חושב שהשיתוף פעולה בין מקליט לבומן הוא חיוני בטירוף. היכולת לתקשר, אתה יודע, דיברתי על המיקרופון, אבל גם בלי המיקרופון, אתה יודע, כזה קטן, והוא, אופ, והוא איתי. לא צריך יותר מזה, זאת אומרת, אנחנו ממש היינו מסונכרנים לחלוטין. הרבה מאוד שנים עבדנו ביחד, עבדתי עם הרבה מאוד בומנים אחרים כמובן בהמשך, כי קיפי נהיה בומן מבוקש מאוד. אז כן, זה היה חלק מהעניין.
אוקיי, אז כבר הזכרת את זה הרבה, אז בוא כבר נלך לשם full on. כמו שאמרת, אחת הסדרות שעבדת עליהן בסוף שנות 90 הייתה טירונות של אורי ברבש, שדרך אגב, קטע מצחיק, אח שלי בדיוק היה טירון בגדוד שקד באותו זמן, וצריכות להיות לו תמונות שלו, כאילו בחדר אוכל עם אקי, או משהו בסגנון. כן, זה זיכרון שתמיד יושב לי על הבראש. אז אני אשמח שתסביר לי באמת איך הגעת לסדרה, מה היה כאילו כל התהליך, גם כמו שאמרת שהתמשת במיקרופון הזה בשביל להקליט סצנות על הלונקה ודברים כאלה, מה הייתה החוויה של לעבוד על הסדרה הצבאית, שגם היא הייתה, עבדתם ביחד עם הצבא, אספר איזיינר, זה הייתה מאוד אותנטית ונכונה לחוויה של טירונות, מה שנקרא.
כן, הסדרה הזאת נכתבה לגולני. הצבא אמר, אין בעיה, אתם רוצים לשתף פעולה? תבואו לגבעתי. הבעיה עם גבעתי הייתה הקומטות הסגולות, כי הווידאו לא אוכל את הסגול. הן נראות כחולות.
וואלה, נכון, זה היה כחול כהה כזה.
כן, כי הווידאו לא מסוגל לאכול את הסגול של הקומטה. אני מגיע לסדרה הזאת, זה במקרה. אני מגיע לרעיון אצל אורי ברבש, מנסה לשכנע אותו שאני הבן אדם לעשות את זה. אני לא חושב שעשיתי עבודה טובה, כי הוא לא השתכנע, אבל מי שהיה עוזר במאי שלו זה רענן טסלר, ורענן טסלר, ואני הכרנו מאוד מהאוניברסיטה, ורענן אמר לו, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. ואני נכנס לקיט הסדרה הזאת, באמת, עם המון חששות, עם המון הכנות. אני קונה את מיקרופונים, את המיקרופונים האלה, אני קונה את MKH-60, אני קונה את הוויירלסים הראשונים שלי. אז זה וויירלסים אנלוגיים, עם תדר אחד, אין בלוק. צריך לבחור את התדר שלך בדיוק מראש.
כן.
אני עושה תחקיר, אני מגיע לוועדת תדרים ארצית, אני מוצא ניירות, אני כאילו ממש בוחר את התדר שלי, את התדרים שלי בקפידה. ו... אני חושב שאחד הקטעים בטירונות זה היה קודם כל באמת ההשתלה של הוויירלסים. אז על בסיס קבוע בכל המכנסיים היה חור בכיס הפנימי, כדי להעביר את החוט מתוך הכיס הפנימי לתוך החולצה, זאת אומרת, המלבישה ידעה שהיא צריכה שיהיה חור, שזה שאפשר באמת להשחיל את המיקרופונים. וגם, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מצלמים, אתה יודע, סצנה-סצנה, אז כל סצנה אתה באמת מתמודד עם עם הבעיות שלה, אבל כן, היו שם הסצנות שרצנו, בגלל זה אמרתי, הכנתי קבלים ארוכים, הכנתי צמות ארוכות, זאת אומרת, לקחתי בחשבון סיטואציות שצלם הולך לי לרוץ, ואני צריך או לרוץ איתו באופן חלקי, או לפחות לתת לו מספיק קבל בשביל שהוא יוכל לרוץ, כן, בסופו של דבר מקליטים למצלמה. זה הסיוט הכי גדול של כל השנים האלה, של שנות ה-90, שאנחנו מקליטים לבטא, לתוך הבטות. זה ייגמר בעצם רק כשיתחילו להופיע. תראה, זה ייגמר כשאני אתחיל לעשות פיצ'רים. אז אני קונה, בתחילה אני קונה דאט של פוסטקס, ואחר כך אני קונה 744, זה שאני מקליט את סיפור גדול ב-2006. ואחר כך זה... בעיקר מהזכרות, ככל שזה מסתבך, הולך ומסתבך, אבל אני מדבר על זה ככה לאט לאט.
כן,
זה,
כן.
כי זה באמת הולך ומסתבך, זה מתחיל מסדרה שחשבתי שהיא באמת, זה, זה כמו מבצע סבתא, אתה מתחיל הכי מהר שאתה יכול, ולאט לאט אתה מגביר. אז זה ממש, הקריירה שלי זה בדיוק זה.
אוקיי. אוקיי, חום, אבק, כאילו ביגוד צבאי שמרשרש לך את החיים. מה... יש איזושהי סיטואציה או סצנה שאתה זוכר מטירונות שהיא הייתה כאילו קשה באופן ספציפי או מסובכת או משהו כאילו נקודתי שאתה זוכר שכאילו, שאתה זוכר אותו?
יש הרבה. כל סצנה שם היא כמעט מורכבת. יש הרבה מסדרים. אורי אוהב לעבוד בשיטה מאוד ברורה. לונג שוט, עד שהוא עובד, עד שהסצנה עובדת, ואז טק 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 מתחיל לסגור. אבל אתה צריך תשובה ללונג שוט הזה. צריך לבחור מי קרוב יותר, מי רחוק יותר. אז כולה סך הכל מה היה לי? מיקסר עם ארבעה ערוצים. ערוץ אחד זה הבום. ערוץ שני זה המיקס של השני וויירלסים, או אם יש לי עוד וויירלס שלישי, או עוד PZM, או עוד מה שאני יכול להשתמש. אבל זה עדיין, זה במיקס. זה כאילו אני... אין לי, זה לא מולטי ריקורדרים שאתה יכול לזרוק על מיקרופונים על כולם כמו היום. אז אתה עובד אחרת. אתה קודם כל, אתה מסתכל בפריים. אתה לומד את הסצנה. אתה מבין, אתה חושב, מה יהיה חשוב בלונג שוט? מה הכי חשוב? מה ייכנס? את מי צריך לשמוע בלונג שוט? כי אתה יודע שאתה לא תשמע את כולם. והייתי מעמיד את קיפים, בום ארוך, מעל המסדרים, וזה... אתה יודע שאתה לא תשמע את כולם, יש לך ניואנסים, והוא אומר, זה ברור לך שזה לא יקרה. זה לבחור את השניים שאתה צריך... וככה אתה עובד. זאת אומרת, אתה כל סצנה, אתה מנסה להבין, גם קצת משיחה עם אורים צריך, או גם בעצם זה שאתה רואה את הסצנה, אתה מסתכל בפריים, אתה מנסה להבין איך אני פותר את הלונג שוט. לפתור את הקלוזאפים זה הכי קל. איך אני פותר את הלונג שוט? וכל, תשמע, היה לי סצנות בבריכה. בריכה טיפולית, כן? יש שם איזו סצנה, אני זוכר. זה לא פשוט, זה, אתה יודע, אתה צריך למצוא, שם אז בכלל, כי אין לך, אתה לא יכול אפילו וויירלסים, אתה באמת רק כן. צריך...
יש לך בום וזהו, פלוס מינוס.
בדיוק, בום וזהו. ועוד לא היה לי את ה-50, אז עבדתי רק עם ה-60, כי ה-CK93 אין לו את הפיק-אפ. זאת אומרת, הפיק-אפ שה-50 נותן לי היום בפנימים, זה משהו מופלא. זאת אומרת, זה לא היה לי את זה אז בשנים האלה. עוד לא הכרתי את המיקרופון הזה, זה לקח עוד כמה שנים. אתה רוצה, אני אספר לך איך הכרתי אותו. גם סיפור מעניין.
אז סרט נוסף שעבדת עליו, שכבר הזכרת מספר פעמים קודם, הוא סיפור גדול של ארז תדמור ושרון מימון. אני אשמח שתרוץ איתי על סרט שיוצא מנקודת הנחה קצת מוזרה של ארבעה גברים שמחליטים להקים קבוצת סומו ישראלית.
זה הרבה יותר גרוע מזה.
אוקיי.
זה ארבעה גברים עם תחתונים אדומות. תראה את הפוסטר של הסרט.
נכון, אני יודע.
ארבעה גברים עם תחתונים אדומות.
נכון.
אין לך ויירלסים. תתחיל מזה.
זה כזאת מחשבה של מקליט, שזה כזה, אתה רואה בן אדם, הוא לא לובש כלום, אתה לא חושב שום דבר. איפה אני שם את המיקרופון?
איפה אני שם את הוויירלס? יותר מזה, מי שצילם את זה, זה לא אחר מאשר דוד גרופינקל. צלם, קולנוע, אגדי. כל פריים שלו, הקלוז-אפ שלו, זה פחות או יותר הלונג-שוט של מה שאנחנו חושבים, כאילו זה פריימים ענקיים, ענקיים. ואני אומר לעצמי, אוקיי, עד אז הקלטתי, לא מעט פיצ'רים, הקלטתי את ההסדר של יוסי סידר, ואת מדורת השבט של יוסי סידר, כאילו הקלטתי לא מעט, אבל היה לי ברור שצריך פה משהו אחר, ואמרתי, אוקיי, בוא נתחיל חוצים, בוא נתחיל צריך מיקרופון ארוך. צריך מיקרופון ארוך, אני הולך לבן אדם היחידי שיש לו בעצם אפשרות לבחור אצלו מיקרופונים, זה מריק רוזנבאום. נפתח לי עולם שלם של מיקרופונים, הוא אומר לי, יש את ה-816 שהכרתי אותו מהצבא, ויש את ה-MK-70. אמרתי, אוקיי, אני עובד עם ה-60, בוא תביא לי את ה-70. ואנחנו עושים את זה, באמת עובדים עם ה-70, מי שהבומן שלי אז היה אורן, כאילו, באמת, top of the line, הכי טוב שיש, מהבחינה הזאת, אני יודע שיש לי באמת את הבן אדם, אבל אני חייב להגיד, ה-MK-70 הוא לא...
וואלה.
לא אהבתי אותו. הוא היה יותר מדי פיצ'י. הוא לא הביא גם... היה שם עניין, באופן כללי, אני חושב שהיה דיסוננס פנימי בתוך הסרט, שהבמאים, יש לך את איציק כהן, הגדול, בפריים, כאילו, והשאיפה של הבמאים זה היה הקול שלו יהיה קטן. כמה שהוא גדול, תהיה קטן, תדבר בשקט. הרבה פוסטים, הרבה ADR יש לסרט הזה, הרבה ADR לא באשמתי, אבל עבדתי איזה שבועיים או שלושה עם ה-MK-70, עשינו את החוצים, ואז שבאתי להחזיר למריק, אז מריק אומר לי, אתם נכנסים לפנימים, בוא תנסה את ה-50. אמרתי, אוקיי, בשמחה. ואני לוקח את המיקרופון הזה, שכבר דיברנו עליו, ואני אומר, וואו, כזה אני רוצה. קודם כל, אחד כזה צריך להיות לי בסט. ובאמת אחר כך אני עושה סדרות על סדרות על סדרות, באולפן, עם 2 50. אחד אני מזכיר ממערק, אחד שלי, פשוט, הכל, באמת, ואני מדבר איתך על טלנובלות וסדרות אולפן, המיקרופון הזה אתה יכול לעלות איתו לגובה, והוא קצת לדחוס אותו, קצת פרלה, והוא פשוט נותן עבודה. אז שמה באמת, שמה פגשתי את המיקרופון הזה. זה היה סרט מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. אין ספק, לדעתי הרבה ממנו הוא ADR. הרבה מאוד פריימים ככה, באמת.
אתה יודע, משהו שתמיד עניין אותי לגבי כאילו 816, MK-70, כל מיני מיקרופונים מאוד ארוכים, שהרי אנחנו יודעים עניינים של פולר פטרנס, של כאילו שאתה צריך להיות מדויק. כשאתה מדבר על מיקרופון יותר ארוך, שאמור לתפוס מיותר מרחוק, יותר, כאילו מרחק יותר גדול, אתה חייב להיות אפילו יותר מדויק, אפילו מאוד. יותר נקודתי, כאילו...
מאוד, מאוד. אני זוכר שמריק אמר לי, אז הוא אומר לי, אל תיקח את ה-816, כי הוא ממש, הבומן שלך ישתגע, הוא ירוג אותך, קח את ה-70, הוא טיפה יותר זה. עדיין, זה... זה כל כך דחוז, אתה מקבל משהו, אתה מקבל סאונד, אבל הסאונד הוא לא הסאונד שאהבתי לשמוע, בוא נגיד ככה, לא מה-60 וגם לא, זאת אומרת, זה לא סאונד ממש כיפי. Mm-hmm. הוא עושה את העבודה, הוא מביא, אני חושב שגם בסדרות האמריקאיות שהם עובדים על זה, אני יודע לי, משמר המפרץ עובדים הרבה, אם אתה יודע, MK-70. צריך, נושאים פוסט.
מעניין. סתם כאילו, אם באמת הכנסת את זה, כאילו, אוקיי, אז בוא נגיד שה... זה, אפשר להגיד שזה לא פתרון אידיאלי, מיקרופונים כאלה?
לא, זה לא אידיאלי.
אוקיי. בוא נגיד שאנחנו...
כשמגיע ללונג שוט כזה גדול, תשמע, אין מה לעשות. בסופו של דבר...
אז מה הפתרון שלנו? הפתרון שלו זה להגיד פוסינק וזה מש?
תראה, אני חושב שבאופן כללי אנחנו צריכים להביא את הכי טוב שיש, שהאולפן יחליט. שיחליטו באולפן. מה... אין מה לעשות, זה הנתון. אוקיי, אנחנו, בסופו של דבר, יש הפקה, הפקה אומרת, זה הנתון שלנו, זה מה שאנחנו רוצים שתתמודד. תביא מה שאתה יכול להביא, והשאר, אנחנו נטפל. זאת אומרת, אין לך... היום... תשמע, בישראל זה הכל money for value, ואין זמן. טוב, היום גם זה מיליון ויירלסים וזה, זאת אומרת, גם אין... אבל זה מרגיש כאילו לא תמיד... יש את הכסף בשביל זה. זאת אומרת, זה שדרות שאני עושה, שברור לי מהעורך, שהוא... אני כאילו מנסה להסביר לו, אני עשיתי ככה, אין לי זמן. אני עכשיו, זה, אני צריך לערוך, אין לי, תביא לי את זה, זה, כמה שאתה מסודר, וזהו. לא כל דבר יעשו פוסינג, בסדרות. בסדרות, יזרמו, עם מה שיש. קולנוע, דולבי, שרה, זה, יצטרכו להביא את ה... יצטרכו בסופו של דבר להביא את הכי טוב שיש. גם אם... מה שלא יהיה. זה ההבדל הגדול בעצם. שאני הרגשתי שאני עושה סדרות, הרגשתי שאני עובד הרבה יותר קשה.
וואלה.
כי עכשיו, כי מה שאני מביא, זה מה שיהיה. אוקיי, יתקנו, יסדרו פה קצת, וזה בקטנה ינקו, אבל זה מה שיש. זה לא סרט שאחר כך הולך לפוסט, וזה, ויסו לו, ויסדרו אותו, זה אחרת. וזה גם תופס תאוצה, אמרנו, ככל שאנחנו, הזמן עובר, זה יותר מצלמות, וזה יותר זמן מסך. תראונות צילמנו 6-7 דקות מסך ליום. תאגד עשיתי 23 דקות מסך ליום. חצויה 30 דקות מסך ליום, והאלופה 42 דקות מסך ליום, שזה בערך 22 דקות לסצנה, כולל החלפת בגדים ואיפור.
רגע, אבל האלופה, אני לא חזק בז'אנר, אבל אני רוצה להגיד שזה היה כזה תחילת אמצע 2000?
2010.
וואלה, אוקיי.
2009? 2009.
אוקיי, סבבה, אז...
זה היה העונה השלישית, אני מדבר על העונה השלישית.
אוקיי.
לא עשיתי את השתיים הראשונות.
לא, גני. אבל תאגד, אתה...
תאגד זה כבר 2019?
זהו, אתה לא העונה השנייה, אם זוכר.
על שנייה,
על השנייה של תאגד. זהו. אז איך, אז דווקא לפי הלוגיקה הזאת הייתי מצפה שהאלופה יהיה יותר קצר?
לא, זה אחרת באולפן. כשאתה יוצא החוצה, למה אמרת לך תאגד? זה טירונות מול תאגד, כי טירונות זה און לוקיישן, מצלמה אחת, 6-7 דקות מסך ליום. תאגד, און לוקיישן, 2-3, כמה מצלמות שצריך, 23 דקות מסך ליום. ואתה עובד בקצב מטורף, ואתה, מה שאתה מביא, זה מה שיהיה. אין בחוכמות. אין בחוכמות. תשמע, ברגע שעברנו לעניין המולטיטרקים, ואני יודע שיש לי על כל שחקן, תשמע, זה מגיע גם לקיצוניות. אני עשיתי סדרה, קראו לה הקיבוצניקים. קלטתי את זה יחד עם ויטלי. כי אני הייתי עסוק עם סדרה אחרת של דני סירקין, שנקרא דוז פואה, ולא יכולתי את זה, קלטנו במקביל. והדרישה הייתה 12 שחקנים ראשיים על הסט.
12 ראשיים.
12 שחקנים ראשיים על הסט, בתוך הנגר, שמצולם עם עדשה 24-70, כאילו 24 פתוח, ושתי מצלמות 70-200 סגורות מהצדדים. מאיפה מתחילים?
ממש.
מאיפה מתחילים, כן.
אני מתחיל לחשוב על הפריים הזה, וכאילו הגלגלים פשוט כזה, רגע, שנייה.
עזוב את הפריים, ריקורדר.
נכון.
אני מתחיל מריקורדר.
נכון.
איזה ריקורדר מקליט לך את זה? אני אין לי ריקורדרים כאלה, אני יכול לזכור מאוטופיה 788,
זה...
שני 788.
זהו.
שויטלי אמר לי, אין בעיה, בוא נחבר אותם ביחד, נסנחרן אותם, הכל יעבוד טוב. וזה באמת עבד יופי, אבל למה אתה מקשיב? אז אתה יודע, אתה נכנס לכזה פרויקט, מעבר זה שאתה צריך וניו, רק, של 12 ויירלסים. הבאנו, בהתחלה הבאנו שני בומנים.
רק שניים?
מהר מאוד הבנו שגם השני מיותר, כי הבום היה כל הזמן פתוח באוויר. היה לנו את ארז הגיבור שהחזיק מקל סופר ארוך אי שם באוויר. הבום מן השני אחרי 10 דקות כבר הבנתי שהוא לא יצליח, לא יעמוד בזה. אבל ארז החזיק את המקל כמו גיבור במשך סדרה שלמה, באוויר 7 מטר, מעל שחקנים, כמעט ולא ירד, למעט, אתה יודע, הסצנות באמת אינטימיות וזה, שבאמת לא היה ויירלסים וזה, והצלחנו איכשהו לדחוף בום לתוך הסיטואציה, אבל כל הסדרה הוקלטה על 12 ויירלסים. והכי מסובך היה למה להקשיב. איך אתה מקשיב? יש לך שני ריקורדרים, מה, תתחיל להעביר את האוזניות מפה לזה? אני בהתחלה בכלל חשבתי להביא קונסולה. אמרתי, נביא קונסולה, נביא כאילו אוטפוטים, זה עכשיו, הקונסולה שאני עובד איתה, זה שזה עוד כמה שנים אחורה השתמשתי בה, קונסולה אנלוגית. ואז מסתבר שהחיבור מהאנלוג לזה, קיצור, ויטלי אמר לי, עזוב, עזוב אותך, נביא קופסה, עשינו מתג, תקשיב לריקורדר הזה, תקשיב לריקורדר הזה, פשוט ככה עבדנו.
אשכרה. ואיך כאילו, שורה תחתונה, איך היה הסאונד? כאילו זה עבר בסוף?
לא ראיתי את הסדרה, אבל היא עבדה.
אוקיי.
זה עבד, ברור. בסוף זה עובד. בסוף זה עובד. אתה עובד נורא קשה, אתה מתרוצץ משחקן לשחקנית ולהחביא את הוויירלסים, כי זה הסיפור. זאת אומרת, זה ברור לך שהבומן לא יביא. כלום. כלום. הוא עושה לך אמביאנס, הוא מקליט את התרנגולות שמקרקרות לך באנגר, זהו. אין שום דבר, אז אתה עובד. אתה עובד פשוט המון 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 בהחבאות והסתרות והדבקות ולהחליף ולהעביר. בגלל שיש לך 12 ויילסים, אז אתה יכול גם כאילו להשאיר את זה על שחקנים, ולהשאיר לך ממש שחקן, לא תמיד זה עבד, אתה מנסה לסמכן את זה, שחקן פר ערוץ וזה, כדי שיהיה איזשהו, אבל בסופו של דבר זה גם היום מאוד נהיה סמטוחה, פשוט כל הזמן מסנה את הרישומים בתוך ה-788
אתה יודע, אני תוהה, כאילו אמרת שהבומן השני נהיה עם כל הצער שבדבר, לא יעיל מאוד מהר, אבל אני יותר תוהה, כאילו יש לך 12 טלנטים, יש לך כזאת כמות של ערף באוויר, אתה לא צריך מישהו בתור, כאילו, אתה יודע, גיבוי לפחות, היי, שומע, תעזור לי לחבר אנשים, תעזור לי, כאילו.
זה מה שהוא עשה בשבוע, שבועיים ראשונים, אבל אז המפיק פיטר אותו. באמת, ברגע שהבנתי שהוא לא יכול לעשות את זה, פיזית, הוא לא, אין לו שום מיומנות להחזיק מקל בזה, אמרתי, סבבה, בוא, אנחנו נלמד לך את הסטיר ויירלס עם זה, הוא עשה עבודה נפלאה, הוא באמת היה ממש טוב בזה, אבל המפיק ראה שהוא לא מחזיק מיקרופון, יאללה, זהו.
אבל זה, לא, אני מבין את זה מצד אחד. מצד שני, זה לא שהוא יושב בסט ולא יודע, בפינת הפקה נונסטופ. הבן אדם כן עושה עבודה, הוא כן מוודא, רק להחליף סוללות ל-12 אנשים.
לגמרי.
כאילו, רק את הסקוזות צריך בן אדם יהודי שיישב ויעשה את זה. אני לא מבין את
זה. תראה, אני אגיד לך, היה לי סדרה לא פחות מורכבת. קצת כמה שנים אחורה, ב-2009 נראה לי, התחלנו. עשינו שתי עונות של זה, זה נקרא מסכים. אוקיי, עכשיו הסיטואציה היא על פניו נורא פשוטה. שני אנשים מדברים באינטרנט. אוקיי, שני מסכים. כולה, בן אדם יושב מול מסך, מול בן אדם יושב מול מסך. מה יותר פשוט מזה? אני הדבר הראשון אמרתי, אוקיי, אני צריך שני בומנים, כי כל אחד זה בסט נפרד. אמרו לי, לא, יש רק בומן אחד. מלחמות עולם, לא משנה, בסוף קיבלתי. כי שני סטים, אני רגיל להקליט שני אנשים באותו סט, אבל עכשיו אני צריך להקליט שני אנשים בשני סטים נפרדים.
אני צריך, קראתי רגע צעד אחורה, תפרק לי שני הסיטואציה, כי אני, כי, אוקיי, קודם כל, מה המצלמה רואה? עם מה אתה מתמודד?
תדמיין ככה, יש לך הנגר או אולפן, שבעונה הראשונה זה האולפן, בעונה השנייה זה היה הנגר, בתוך ההנגר הזה יש חדרים, שנבנים על ידי קוליסות, ויש לך עכשיו שני חדרים, אוקיי? שלכאורה על פניו, שני האנשים יושבים, יש להם לפטופ על השולחן או מסך, מחשב כלשהו על השולחן, והם מדברים עם הבן אדם בצד השני. זה הסדרה. יש לך מצלמה, פוינט אוויו של המחשב, יש לך מצלמה מהצד. לפעמים, כל מיני זוויות, היה גם זוויות של אובר שולדרים, אבל בגדול זה היה הקונספט. הקונספט הבסיסי היה מצלמה אחת מפה, מצלמה אחת מפה, mm-hmm. על כל שחקן, mm-hmm. והם צריכים לדבר אחד עם השני. עכשיו זה הרבה יותר מסובך ממה שאתה חושב.
זהו,
כי אני... הרבה יותר מסובך ממה שאתה חושב, כי איך הם ישמעו אחד את השני? על פניו, רמקול. אבל זה שני חדרים.
נבא
יראו. אתה לא יכול...
לא, אבל אין...
אינדוקטיבית.
כאילו זווית אחת זווית פה, אפשר, כביכול אפשר...
לא, זה מפה. זה מפה.
הבנתי, אוקיי.
זה... ההיגיון אומר רמקול. כי זה, אבל רמקול, יש לך שני חדרים, אחד ליד השני, הם התחילו להדהד לך בתוך הזה, ברור שזה, ישר אהבתי את הרעיון הזה.
אין שאלה אפילו.
עברנו לאינדוקטיבית. שמה בא באינדוקטיבית? האינדוקטיבית נרדמת, כשלא מדברים אליה. ואז לוקח לה, רק כשמגיע הסאונד, עכשיו היא נדלקת. עכשיו, לך תסביר לשחקן, שהוא רואה את השחקן מולו מתחיל לדבר, ויקח לו עוד חצי שנייה עד שהוא ישמע אותו. וואי, איזה בלגן, איזה צעקות. עכשיו, זה עוד יותר מסובך, כי גם אתה צריך שהבמאי יוכל לדבר איתם. אני בניתי את זה על קונסולה. אני בניתי את זה על קונסולה, פיצלתי ערוצים, פיצלתי זה, שלחתי זה, עשיתי שליחות. אז כאילו, עשיתי שם ממש קונספציה מאוד מורכבת, שעבדה נפלא, חוץ מהעניין של האינדוקטיבית, של... באמת, על זה היה הריבים, וצילמנו את זה 30 דקות ליום. זאת אומרת, זה... באמת, טה-טה-טה-טה-טה-טה, זאת אומרת, אתה ממש, אין לך זמן לדברים הקטנים האלה, ש... לא, אין לך זמן לזה. זה עכשיו, זה בוואן, תעבדו. כאילו, אני זוכר שב... אני לא זוכר אם זו הייתה העונה הראשונה או השנייה, נראה לי בשנייה, לא עמדנו בקצב. יום ראשון, אתה יודע, זה סדרה סופר מסובכת. לא עובד בקצב, אתה לא מצליח להגיע ל-30 דקות ביום. יום שני, יום שלישי, לא עובדי בקצב, בא, עוזרת, בא, התחיל צרוח, כאילו, אוקיי, אוקיי, כאילו, מה אנחנו עושים לא נכון. אבל זה כנראה עבד, כי באמת התחיל לעמוד בקצב, בתכלס. כן, זה היה קצת concentration camp כזה. צריך להיות מאוד מרוכזים כל הזמן, מאוד מאוד מרוכזים. בכלל, אני חושב שסטים זה כזה סוג של...
אתה יודע, זה מעניין שאתה כאילו אומר את זה ככה, כי אני באמת תוהה, שמה... פשוט, זה שולח אותי להרבה כיוונים, שמצד אחד, אפשר לחלוטין להגיד ש... נקרא לזה פרויקטים שהסט היה טוב, רואים את זה על המסך, בהרבה מהפעמים. ואפשר גם להגיד את ההפך. פרויקטים שהיה קשה, שהיה רע לסט, גם מרגיש שזה מתקבל, כי כאילו... זה לא שאנשים מחפפים, לא עושים את העבודה או משהו כזה, אבל כמו שאמרת, זה, יודע מה, אני אשאל את זה. האם אתה מרגיש שפרויקטים שאתה, היה לך יותר קשה לעשות אותם, הקושי הזה יצא אל המצלמה, שזה יצא אל המוצר הסופי?
לא נראה לי. לא חושב שזה צורה. להפך. זה תמיד היה אישו. זאת אומרת, זה לא מעניין. זה לא מעניין כמה קשה לך. זה לא מעניין, אין תירוצים. לא יודע, בום, אין תירוצים. מבחינת, זאת אומרת, זה ברור שמה שהבן אדם צריך לראות ולשמוע על המסך, זה בכלל לא משנה מה אתה עובר בשטח. אין שום קשר. תסבול, לא תסבול, אין עניין. נכון שיותר כיף ליהנות. אין ספק, אבל בכלל, אתה יודע, זה... אני חושב שזה חוויה שהיא... עם השנים, בגלל שעשיתי המון 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 סדרות, אז בהתחלה חשבתי שאני באמת עושה את העבודה הכי טובה שאני יכול. ולאט לאט, אתה יודע, אתה מרגיש שההפקה באה לך עם עוד ועוד... שטויות, ועוד ועוד דרישות, ועוד יותר ויותר קשה, ועוד מצלמה. שזה בכלל, אני זוכר פעם ראשונה, מדבר איתי מפיק, 2006, סדרה דרמה באולפן, לא אולפן, שלוש מצלמות, סדרה דרמה, בונים סט מלא של מסעדה בתוך אולפן בנווה אילן, והולכים לצלם אותם שתי מצלמות. את הסדרה, זה פעם ראשונה שמדברים איתי, ב-2006, מדברים איתי פעם ראשונה על סדרה עם שתי מצלמות. מה אתה צריך? שני בומנים. סבב. גם, לא פשוט כל כך, כי אתה צריך גם לפתור את העניין הזה של, עכשיו, אוקיי, יש לך שני בומנים למצלמה הזאת, זהו, נגמר לך ערוצים. אם, כאילו, אם עד עכשיו היה לי עוד איזשהו משהו לשחק עם עוד, אז פעם ראשונה שהבאתי את הקונסולה. כי פתאום, מה עשיתי? שלחתי את זה לשתי מצלמות. לכל מצלמה שלחתי בום, ועוד מיקסים, אם צריך ויירלסי, מה שצריך, כאילו, היה לי צמות כאלה ארוכות לתוך הסט, אני זוכר את היום הראשון של הצילומים של הסדרה הזאת, זה המקום, קראו לה. עשינו איזה שתי עונות. יום ראשון של צילומים, בומנים של נווה אילן. אז גם כן, לקח לי זמן ככה להכניס אותם לעניינים. וזה, בום, אני נכנס לפריים. נכנס לפריים, זה פה, שם, יוצא במאי, וזה במאי, זה אבי כהן, זה לא... אני לא רוצה לראות יותר בומים, אני רוצה ווארלסים על הכל. ואני אומר, וואלה, משמור, איך אני מביא פה ווארלסים? אמנם יש לי קונסולה. תיאורטית אני יכול, אבל א', אין לי את הערוצים. נתחיל, ומה, אני אתחיל לעשות מיקסים? אני לא אצא מזה. ואני יושב עם המפיק בפועל, בערב, אני אומר, תשמע, אני מבין, אבל גם לך וגם לי, זה צרה צרורה. להתחיל להביא פה, זה לא יקרה. זה לא יעבוד. תן לי, נדבר עם הבומנים, יהיה בסדר. כלומר, זה יסתדר, שתי עונות, הכל בסדר, אתה יודע. אבל זה, ככה זה, זה הרבה פעמים ככה, בתחילת הפקה תמיד יש איזה חבלי לידה כאלה.
אני אשמח לעבור איתך מתחום הסדרות והנרטיב שיש לך הרבה מאוד ניסיון בו, לתחום אחר שהזכרת קודם, תחום הניוז, שאתה בו אמרנו מ-91, אם זה מלחמת
הנפס. למעשה, כן.
כמו שאמרת, יצא לך לעבוד עם הרבה רשתות, גם זרות, גם ישראליות. קודם כל, אני אשמח שתתאר לי מה זה יום צילום סטנדרטי. בניוז, אם קיים דבר כזה בכלל, אם קיים שוני בין רשתות כאלה ואחרות, ומה ה-day to day שלך ביום כזה?
תראה, עוד פעם, זה, אנחנו כמובן, הסטנדרט הוא משתנה משנה לשנה, כמובן. זאת אומרת, מה זה משנה לשנה? מתקופה לתקופה. כן, גם סוג הציוד שאתה בא, וגם הדרישות. כשאתה בא לעבוד CBS, ABC, אתה יודע, זה דרישות אחרות. עכשיו, זה, לכאורה, זה אותם מיקרופונים וזה, אבל הסטנדרט הוא הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, הם מבקשים ממך, are you sure everything is okay? Is it... is something bothering you? זאת אומרת, פתאום מישהו מתעניין בך. כאילו, בסדרות, יאללה.
ביום לא כזה, אח שלי, סע קדימה.
כן. אז כן, לא, אם אתה עובד עם זרים, אז בדרך, לפחות עם אמריקאים. אמריקאים הם בריטים. הם הרבה יותר מקפידים, הרבה יותר דורשים ממך לעשות את המקסימום. אין יום עבודה סטנדרט. בסופו של דבר, יום עבודה זה יום עבודה. אתה בא, אתה... זה מצלמה, זה, למה אתה מתחבר, למה זה, אם אתה מקליט, לא מקליט. זה הכל... זה לא כל כך משנה. משנה שאתה בסופו של דבר ממקד את האנרגיה שלך, ואתה עושה את ה... את מה שיש לך, לפי התנאים בעצם שנותנים לך. זאת אומרת, בניוז באמת פחות יש לך אפשרות של... בוא נדבר על היום, כן, על ה... אתה בא ואתה צריך להקליט סיטואציה. אני עושה הרבה כתבות, מן הסתם. אז אני מחזיק את הבום בעצמי. ופעמים הצלמים מסתכלים עליי, מה אתה עושה? שים את הווירלס, מה? אתה מחזיק את הדבר הזה. עכשיו, יש לי סיפור... אני זוכר שב-2000 באתי להקליט הפיצ'ר הראשון, ההסדר של יוסי סידר, וכבר היה לי חלק מהציוד, קניתי את הפוסטק, את הדעת וזה, ואני, אתה יודע, בא להתייעץ עם עורך דיאלוגים, היה בחור בשם ג'ון פרסל, בחור בריטי, אני חושב, הוא אומר, לא זה בריטי, אני חושב, שהיה, וזה, הוא היה עורך דיאלוגים מספר אחד בארץ, ואני, אתה יודע, מספר לו, וואי, זה, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, just do me a favor. Pay attention to your boom. זאת אומרת, העניין הזה של לרצות להבין שהבום נותן לך את הסאונד הכי טוב, זה משהו שגם היום, בכתבה, לא משנה מה, אני תמיד אלחם על זה. זה שאני אשים ווירלס על המרואיין, כן, אני אשים ווירלס על המרואיין. אבל אם אני יכול להיות עם בום מעליו, אני אהיה עם בום מעליו. זאת אומרת, יש משפט שאומרים, שאתה הולך לחרוש שדה פעם ראשונה, תעשה הכי ישר שאתה יכול, כי יקום זה יצא בכל מקרה. אז עכשיו מה אתה עושה? מה אתה רוצה להביא? אתה יכול להביא את הסאונד הזה, אתה יכול להביא את הסאונד הזה. הכי מסובך זה שהיום, זה שאני צריך לשלוח מיקסים. היום בחדשות, גם אם יש לי ריקורדר, וגם אם יש לי מה שאני רוצה, אני בסופו של דבר, מה שהם יעדיפו לקבל, זה איזשהו ערוץ, אחד, מיקס למצלמה, אחד, כי בערוץ השני יש מיקרופון מצלמה. אז תוך כדי, לעשות מיקסים, לשלוח, למצוא את זה. אני פעם אחת עשיתי, פעם ראשונה שעבדתי, חשבתי שאני חכם, אתה יודע, באתי, הקלטתי מולטיטרק, שמתי ווירלס, שמתי בום וזה, שלחתי איזה רפרנס למצלמה, מיקס. אני רואה את הכתבה, אני אמרתי, אלוהים, שמור, הם שלחים את המיקס. והם כאילו אומרים לי, איזה כתבה מדהימה, ואני שומע את הגן מייק באנטי פאזה עם הנק מייק, עם הרשרו שלך. אני אומר, אני בא למות, כאילו, ואף אחד לא שם לב. אף אחד לא שם לב בכלל, זה יטריף אותי, כאילו. אז כן, אז בניוז אתה צריך עוד יותר ועוד יותר. אפרופו, אמרנו שאם בפיצ'רים אתה, יש לך סטנדרט, ואז לסדרות אתה צריך זה, אז בניוז עוד יותר. אתה בעצם עובד הרבה יותר קשה ככל שיש פחות תקציב. זה השורה התחתונה. ועוד פעם, זה גם עניין של סטנדרט שלך. מה אתה רוצה שישמעו? זאת אומרת, אם אתה חשוב לך שישמעו את הבום, אז תעבוד עם הבום. אם זה... אם הסיטואציה לא מאפשרת, בסדר, אבל אם הסיטואציה מאפשרת, אז אני מתעקש. לפעמים, באמת, צלמים מסתכלים עליי כאילו, שמה? מה קורה לך, אחי? תשב בצד. שים נק, מה קשב בצד? לא, אני רוצה... I pay attention to my boom. זה עניין, אתה יודע, זה כבר... בסופו של דבר אנחנו באים בשביל לעשות עבודה, ואנחנו רוצים לעשות את הטוב. אין פה יותר מדי... אין פה יותר מדי עניין אחר, מעבר לזה.
לא, לא, אני מסכים לחלוטין. אוקיי, בהתחשב בעובדה שאנחנו מדברים על חדשות, אני לא חושב שיש כל כך דרך להימנע מהנושא, אבל רציתי לשאול איך העבודה בחדשות השתנתה לאורך השנים, וגם בשנה האחרונה, בהתחשב באירועי ה-7 באוקטובר, והשנה האחרונה שעברה ועוברת עדיין עלינו בימים אלה. אם אתה מרגיש בנוח לדבר על הנושא, אני לא רוצה חלילה להעיב או משהו כזה.
תראה, אני... 7 באוקטובר חווה יום-יום. אני פוגש את האנשים כל הזמן. כל הזמן. על זה אנחנו עושים את הכתבות. אתה יודע, פתאום יצאנו איזו כתבה על ילד דרוזי שמשחק את מוגלי וזה, ואני, וואו, איזה כיף, כאילו. רוב הזמן אנחנו, זה לא פשוט. זה מצד אחד. מצד שני, זה לבוא לזה בחרדת קודש. זאת אומרת, אני לכל יום עבודה, אני בא עוד יותר, כאילו, גם מבחינת רגישות לאנשים שאתה פוגש, גם, זאת אומרת, זה הכל הרבה הרבה יותר עדין. עבודה היא אותה עבודה. הסיטואציה היא לא פשוטה. אני לא אדבר על 7 באוקטובר עצמו, שאני יום שלם באשקלון, תחת למטחי טילים, בלי סוף, יורדים לי על הראש וצועקים עלינו, לכו, לכו, תצאו כבר מהמזה, לכו, יש זירות, ואנחנו אומרים, אי אפשר, יש טילים, נופלים לנו על הראש. כן, אז חוץ מבאמת סיטואציות כאלה, והיו לי לא מעט סיטואציות מאוד מאוד אינטנסיביות. מן הסתם 7 באוקטובר, אבל גם לפני זה, תשמע, אני הייתי בהלוויה של ערפאת.
וואלה.
בתוך המוקטעה. למשל, הייתי בהפגנות, תשמע, לפני שנת 2000 עוד הייתי מסתובב בעזה המון. היינו עמדת שידור שם, הייתי נוסע, נכנס, יוצא, בלי שום בעיה. הפגנות של הפתח, בתוך עזה, שכולם מסביבך, כאילו, היינו עושים את זה. היינו עושים את זה. לאט לאט זה נהיה, הבנו שאוקיי, גם מזה עוד צריך, כמו שמאיר אומר, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. לא, זאת אומרת, מ-2000 כבר הפסקנו להיכנס לעזה, לחלוטין. גם התחילו חטיפות והתחילו שם זה, אז לפני זה היינו שם, כל הזמן. הייתי בשטחים, כל הזמן. הייתי מסתובב בכל מקום. בכל מקום. פוגש... את כולם. פגשתי את ערפאת, פגשתי את, אתה יודע, את כל הראש, דיברנו על ראש ממשלה, דיברנו את כל הראש, כולם. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר, אתה שם, אתה פוגש את כולם. אתה חי את זה, אתה חי את המציאות היומיומית, זאת אומרת, התחלנו מהוליווד וזה, ופה יש הרבה יותר אקשן מהוליווד, המציאות היא עולה על כל דמיון.
מעניין. כאילו, אתה נגעת בזה בקטנה, אבל אני תוהה. כאילו, אתה מרגיש איזושהי הרגשה של שליחות בעבודה בניוז, או שזה עוד יום במשרד?
לא, לא, לא. שליחות ממש. זאת אומרת, במיוחד, לפני זה פחות. לפני שביעי באוקטובר פחות, הרבה פחות. זאת אומרת, זה היה עבודה. כתבות גם, אחרי שביעי באוקטובר, לגמרי. זה ממש שליחות, זה... אתה פוגש אנשים ש... ש... אתה יודע, את כולם, את כולם, את כל מי שזה, ומי שנרגו לו, ומי שנסטרפו לו, ומי ש... זה מאוד לא, לא פשוט. אתה כל יום מספר סיפור אחר. כן, זה לגמרי שליחות בקטע הזה. זה מקום שאני גם מרגיש בו שהוא... אחרי הרבה מאוד שנים של דרמות, וזה, זה, זה גם מקום שבאמת, בדרמה אני לא מרגיש, זאת אומרת, לא אגיד שאני לא מרגיש שליחות. מאוד נהניתי לעשות דרמות, וזה כיף, והעבודה עם שחקנים, והחוויה הזאת של של היצירה הקולנועית, במיוחד, אתה יודע, באמת, אני באתי מקולנוע, ואהבה לקולנוע, ואני מאוד אוהב את היצירה הקולנועית, ואני גם לוקח חלק. כמה שאני יכול, זאת אומרת, אני מקבל סדרה, אני קודם כל אקרא את כל התסריט, אני אלמד, אני זוכר שתאגד, הם נתנו לי איזה 40 פרקים, ואז אני כאילו מגיע לפרק 38, ונגמר לי, זה היה עונה שנייה, נגמר לי זה, ואני אומר, אוקיי, תביאו את פרק 39 ו-40, אומרים לי, לא, זה סוד.
מה?
זה סוד, נביא לך את זה, אבל לא עכשיו. אני קורא את הכל, אני נכנס, אני לגמרי בעניין, אני מנסה להיות בקשר עם הבמאי, זאת אומרת, כמה שאני יכול. בניוז אתה מול האנשים. אין פה עניין. זה אתה מולם. זה חוויה הרבה יותר אינטימית, הרבה יותר רגשית. לא פשוטה. לפעמים, באמת. לפעמים אני מגיע הביתה ו... חצי מפורק, אני אפילו לא מספר לי, אני אומר לי, אשתי, עזבי, עזבי. מה היה? לא, אני אספר לך אחר כך, תני לי זה קצת ליפול. זה אחרת.
אמן. זה כאילו... זה פשוט מרגיש לי שמאז... גם ככה, בוא, אנחנו מדינה שמחוברת לחדשות לתוך וריד. זה תמיד היה אתוס, זה תמיד גם יהיה כנראה, אני לא רואה את זה משתנה בעתיד הקרוב. אבל מאז אנחנו נהיינו הרבה יותר כאילו, כזה נקרא לזה news fins. אנחנו נהיינו הרבה יותר עמוק מזה מה שכבר ראינו לפני.
תשמע, אני לא צורך את זה ביום יום. אני בבית, אין לי... תחפש ערוצים, אין. בציום הבית יש נטפליקס. יכול, אתה רוצה, תופעו תלך טלוויזיה, יש נטפליקס, זה האופציה היחידה. אני לא מביא את זה אליי הביתה. אני חי את זה, אבל אני לא רוצה את זה אצלי בתוך הסלון. אני מחובר לחדשות, אני קורא טלגרמי וזה קצת, אני יושב על המידע, על הרלוונטיות, אבל אני לא חי את העולם הזה. אני, לפעמים שאני יושב בעמדת שידור, עם אוזנייה באוזן, ואתה שומע את השידור, אני נטרף מהלרלרת האינסופית. זה לא משהו שאני חושב שאני רוצה לצרוך אותו, אבל אני גם לשמחתי, רוב הזמן בחדשות, רוב העבודה שלי היא כתבות. היא פחות הניוז נטו, עמדות שידור, גם עמדות שידור וכאלה, אבל בגדול זה כתבות, כי שם צריך אותי. אז שם זה חוויה באמת, אתה עושה עבודה, אתה בא, יש לך... זה לא קשור למה אנחנו צורכים, מה אנחנו לא צריכים, זה סיפור אחר, זה משהו ש... אתה בא לבן אדם הביתה, אתה פוגש אותו, אתה חווה אותו, את הסיפור, אתה... אז בעצם מקשיב לו, שזה הכי חשוב, אתה מביא את הסיפור שלו, את הכאב, זה חלק מתהליך כמעט טיפולי לפעמים, זאת אומרת, ככה אני מרגיש, בהרבה מאוד כתבות שאני עושה, את הכתבות אני משתדל לראות. אני הרבה פעמים מבקש מהכתב, תשלח לי לינק, תגיד לי כשזה יוצא, כי אני באמת לא עוקב אחרי הטלוויזיות, אני לא יודע מתי זה יוצא, אבל תשלח לי לינק. תשלח לי לינק, או בפייסבוק או משהו, אני משתדל לראות את הכתבות, זה כן חשוב לי.
מעניין. כאילו, פשוט עוד פעם, זה שולח אותי לכל כך הרבה כיוונים. אוקיי, בוא נלך לזה לכיוון אחר שכבר הזכרת מקודם. זרקת קודם גם בעולם של ה... נקרא לזה נרטיב, וגם בעולם של הניוז בקטנה, על העניין של כל ההתייעלות, נקרא לזה. זה תהליך שאתה רואה אותו קורה, כי אני יודע שממה שאני יצא, למסיכות שיצא לי לנהל, אני חושב שמרגישים אותו יותר בנרטיב. שיותר מורידים בומנים, שיותר מצמצמים סיורי לוקיישן ואמת צילום ודברים כאלה. בניוז, אני לא, כאילו, זהו, זה לא...
בניוז חותכים את... תשמע, היום מחליפים אותי ברודים. יש את הרודים הקטנים האלה. אם הצלם יכול לצאת עם שני רודים, כאלה, מבחינתם זה good enough. זאת אומרת, אני יוצא רק שזה שניים, כאילו מעבר לשלושה דמויות, שלוש דמויות.
אבל עכשיו יש סצנה שמתפתחת, איזשהו משהו...
זה כבר תלוי בזה, אבל בגדול... החברה, עוד פעם, זה כל חברה היא שונה, אני עובד עם כמה ערוצי טלוויזיה, לכל אחד יש את זה. בערוצים מסוימים, בבסיס, אומרים, מגזין, יוצא סאונדמן. יש חברות שאומרות, אוקיי, אם זה משהו שאפשר לפתור אותו עם שני ויירלסים, אז כן, בוא נפתור את זה עם שני ויירלסים. כשצריך, אז מביאים אותי. עכשיו, הדבר הכי מסובך, יש קטע חדש. אוקיי, עכשיו יש לך חמישה אנשים יושבים, אז אי אפשר, אוקיי, לפתור את זה עם שני ויירלסים, בסדר? אז מביאים אותי, אבל שמים פריים כזה גודל, ולך תתמודד. אז אתה מתחיל לגב, איזה, ואתה מתחיל לדב, עם הצלם, פותח גיין, משחק, עוד פעם, זה... אבל כן, זה קורה הרבה עכשיו בזמן האחרון. אוקיי, יש סאונדמן, אז הוא יפתור הכל. גם אם זה פריים שרואים את התקרה, ויש בו חמישה אנשים, אבל יש סאונדמן, אז הוא יפתור את הכל. זה גם כן איזו מחשבה כזאת של...
מאיפה זה נובע שכאילו, אתה יודע, מצד אחד אני מאוד נהנה מהמחשבה שכולם בטוחים שאנחנו כאילו איזה שהם מיריקל וורקרס שיכולים לפתור כל סיטואציה, אבל... מי אמר לכם שאני יכול לעשות את זה? מאיפה באתם, מאיפה המסקנה הזאת? אני באמת לא מבין.
אני אגיד לך, בוא נחזור שנייה לדרמות. היה לי סדרה, וזה עניין של, היה לי סדרה, כל הסדרה, לא הכל, אבל הרבה מאוד קורה במסדרונות, שתי דמויות, אחת מאחורי המצלמה ואחת לפני המצלמה, ורוב השעות מדברים את הדמות שמול המצלמה, והיא מדברת לדמות שמאחורי המצלמה. לפעמים בסוף הסצנה המצלמה מתהפכת, רואים את הדמות השנייה, אבל... והיה לי רק בומן אחד. וגם זה היה... קשה, היה על זה ויכוח, לא משנה, לא ניכנס לשטויות האלה.
איזה שנה רק שאני אעשה
בראש? 2011.
11, אוקיי,
משהו כזה.
סבא.
ואוקיי, אני אומר לבום, אתה ממוקד בדמות שמול המצלמה, הדמות מאחורי המצלמה, אני אקח בוויילס. צלמים, סדרה שלמה. התקשר אליי במאי בסוף הסדרה, אני לא מבין למה לא שומעים את הדמות שמאחורי המצלמה באותו איכות כמו הדמות שמול המצלמה. זה נקרא תיאום ציפיות. זה נקרא תיאום ציפיות, וזה אחד הדברים שהכי מטריפים אותי, שלפעמים ההפקה, בין אם זה המפיק בפועל, או לא יודע מי, מקבל החלטות. עוד פעם, במקרה הזה, אם הבמה היום אומר לי מראש, זה מה שאני רוצה, הייתי הולך ויודע לדרוש מהמפיק בפועל, עוד בום, זאת אומרת, הייתי יודע, לא בטוח זה היה אפשרי, זה היה נורא מסובך, מסדרון, זה מאוד מסובך, אבל צריך דרישה. הבמה היא צריך להגיד, זה מה שאני רוצה. לא לחכות סדרה שלמה, לראות שיש לי בומן אחד רק ו... ואז להיזכר למה אין לי את הבום, כאילו, זה כן. too little too late. אבל זה בהחלט עניין של הגדרה. אם אתם, כשאתה בא לעשות סדרה, צריכים להגדיר מה אתם רוצים, מה אתם צריכים, מה הדרישות, ולפי זה אנחנו נעשה את המקסימום שאפשר. אנחנו נדע להגיד מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. זה המקצועיות שלנו. אבל אנחנו לא נדע את זה בדיעבד.
אז זה משהו שבאמת אני חושב ששווה רגע להתעכב עליו, כי כאילו, התאום ציפיות הזה, אני שומע פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, שהוא לא נעשה. הוא לא נעשה, תמיד משהו נופל.
רוב הבמאים לא יודעים בכלל מה לבקש. רוב הבמאים, שלא לדבר על חבר'ה שהם בכלל אורחים, שעכשיו הפכו אותם להיות במאים, שהם יודעים נפלא להסתכל על ה-2-3 מוניטורים, ולשמוע איזה משהו, מבחינתם הכל בסדר, ומה שיהיה יהיה, וזהו. הם לא יודעים מה לבקש, הם לא יודעים מה לדרוש. ואז הסאונד מנומד מול ה... אני זוכר בפעם הראשונה, אני חושב זה היה 2009, אני בא להחליף חבר באיזה סדרה, ואני מקבל את זה כנתון שאין בומן שני.
שהוא רב על זה, עושה את המלחמה, לא קיבל.
לא קיבל. זהו, גם רב, אפילו על ויידר שלישי הוא צריך לקבל אישור שם הכל. לא משנה, לא משנה, לא ניכנס לזה.
לא רלוונטי.
אבל אני זוכר את הפעם הראשונה שאני, יש לי איתי תורג'מן, אושרי כהן, עומדים מדברים, בומן אחד. אז אתה יודע, אז אתה הולך ומביא את המפיק, את הנער הפקה שיודע להחזיק, אבל בוא בדיוק נסע עכשיו, זה בחירתה של סופי. זה כאילו, אז אתה, אוקיי, וזה, אז לפעמים אני אומר לבומן, תעשה פעם אחת טייק שלו, פעם אחת טייק שלו, ונקווה שבטייק שהוא יהיה הבום עליו, הוא ישחק יותר טוב. אבל כאילו אתה, זה, וזה הלך והחמיר, הלך והחמיר, יותר ויותר מפיקים, לא יודע אם זה החלטה של המפיק או מפיק בפועל, מי מקבל את ההחלטות שם באמצע, אבל לא צריך את הבומן השני, ומאוד צריך את הבומן. אז נכון שככל שנהיו יותר ויותר ויירלסים ויותר ויותר מצלמות, לפעמים הבומן השני, כמו בקיבוצניקים, כבר לא רלוונטי. אבל עדיין, אני יודע, אני זוכר סתרות כמו ג'ינג'י שעשיתי, שהיה לי בומן אחד באולפן, 3 מצלמות. הוא היה מקום לבומן שני, הוא היה עושה עבודה בומן שני, אין ספק, בומן שני יכול לעשות המון, אבל אתה לא מקבל. אתה לא מקבל. זה הנתון, זה המפיק, המפיק בפועל, מי שלא החליט, קיבל את ההחלטה באקסל, אין את התקציב, אלא אם כן, אתה דורש מראש ליום מסובך, וזה, אז אתה מביא, וגם אז יש לך יום, יומיים כאלה, ואז יש לך יותר מדי ימים כאלה, שיש לך קניונת, זה, עזוב. בוא נחתוך גם את זה. זה באמת הפך להיות אישו, אני חושב שאחד המועקות הגדולות שלי בשנים שבאמת עשיתי הרבה מאוד סדרות ודרמות, בעיקר בשנים האלה של אחרי 2010, שיותר ויותר מפיקים, יש מולטיטרק, תקליט את הכל בוויירלסים וניתן לך בומן אחד כי אתה מתעקש. לא כי... זה... ממש הרגיש לי, זאת אומרת, היה לי תקופות שממש באתי ממש עם מועקה למי צילום, שאני ממש מרגיש שאני לא מצליח, מה זה לא מצליח? אני מצליח להוציא את הסאונד מהוויירלסים, ואני מצליח להוציא, אבל חבל לי, חבל לי. בום נוסף היה עושה פה, לא היה צריך את כל הוויירלסים האלה, כל הוויירלסים האלה מיותרים, בהרבה מאוד מקרים, עם שני בומנים טובים, תשמע, זה עובד. נכון, יש שוטים מסובכים ויש דברים שלא, אין מה לעשות. ויילסים גם כן יש להם את היכולות שלהם, אבל שני בומים טובים יכולים לפתור כל כך הרבה ולהוציא סאונד כל כך הרבה יפה, הרבה יותר יפה, זאת אומרת, כל כך הרבה יותר יפה, שזה, לי זה נורא כאב, ממש הרגיש לי, לא יודע. ממש מועקה של מקצועית שאני, זה עם השנים, אתה יודע, באיזשהו שלב שחררתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה המציאות, תחיה עם זה, תזרום, ואין מה לעשות, זה המצב.
כאילו, שוב, אני מבין את זה לחלוטין, פשוט זה מתסכל אותי לשמוע שזה באמת כאילו, זאת ה... אני לא בא לאף אחד בטענות, כן, אבל זה עצוב לשמוע שזאת הדעה הרווחת, כשכאילו, זה לא, לטעמי לפחות, זה לא צריך להיות המצב. זה לא צריך.
אני חושב שהמפיק בפועל לא מעניין אותו מהפוסט, באמת. הוא לא באמת מבין את המשמעויות, ועוד פעם, זה עניין של תיאום ציפיות. אם אין דרישה ממש מראש של לסטנדרט מסוים, גבוה מאוד של סאנד, אם אין דרישה, אז הוא בא, מבחינתו זה להעביר את היום. הסאונד הוא לא חשוב לו. אני לא חושב אני חושב שהסאונד הוא בן חורג, לא בגלל שהוא בן חורג, בן חורג, כולם דיברו על זה שבעצם שזה נכון, זה אפשר להחליף אותו. זה, אבל לא, בטלוויזיה לא מחליפים אותו. לא מחליפים אותו, מעט מאוד, כן? הוא בן חורג בגלל שלה מפיק בפועל. לא מעניין אותו, כי זה בעיה של המפיק פוסט. זה בעיה של המפיק פוסט, שהמפיק פוסט יסתדר. מבחינתו, היום צילום צריך לעבור, עברנו, צילמנו, רשמנו, עשינו וי, ואכפת לו אם הסאונד נעבוד עם זה, עם עוד בום. העיקר הוא חסך בומן, בומן זה המון כסף. זה בן אדם, בן אדם, זה דבר יקר.
אז בסופו של יום זה מסתכם לכאילו גלגולי אשמה מאחד לשני?
לא, זה לא של גלגולי אשמה, אני חושב שזה פשוט עניין של ברירה תקציבית.
אוקיי.
ברירה תקציבית שנובעת מזה שבסופו של דבר אנחנו מדינה קטנה, עם תקציבים קטנים מאוד, ו- you do as good as you get. ואם אתה לא יכול... אתה לא יכול לקבל את המאה אחוז. אז המפיק גם מבין את זה שאתה לא יכול לקבל את המאה אחוז. אז אם הוא אומר, אוקיי, אני מסתפק בפחות, אז אתה צריך להסתפק בפחות. גם אם אתה רוצה לעשות הכי ישר שאתה יכול, עקום, זה יוצא בכל מקרה.
כאילו, אני מבין את כל מה שאתה אומר, זה פשוט כאילו, זה מתסכל אותי לשמוע את זה פעם אחרי פעם. כאילו, זה... כי אני כן... שוב, כל מרואיין שמגיע אליי, אני שומע את הפשן שלו, ואני שומע את העניין, ואת האהבה שלו לתחום, וכמו שאמרת, שזה מלכתחילה הדבר שרצית לעשות.
לגמרי.
וכאילו, וכל פעם מחדש, זה פשוט מרגיש כאילו עוצרים אותנו, כאילו חוסמים אותנו, כאילו כל פעם משהו לא נותן לנו, נקרא לזה, לעשות את הדבר שאנחנו רוצים לעשות, אפילו לא בשבילנו. אפילו לא בשביל הגאווה המקצועית של... תן לי לעשות בשביל הפרויקט שלך.
זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אספר לך סיפור. בלי שמות. סדרה. קומית. מתחילים לעבוד, לוקיישנים סבבה, הכל טוב. אבל כל הזמן יש מזגן. נייד, גדול. מאחורי הסט. וכל יום אני בא, ואני מגלה את המזגן הזה, הענק הזה, שאוקיי, סבבה, צריך קרר את הסט, אז בוא נחביא אותו. לא, אין צינור מספיק ארוך להביא את האוויר. הצינור קצר, אז הדבר הזה חייב לעמוד לך מאחורי הקיר.
ואי אפשר להביא צינור?
אני מתחנן למפיק בפועל, בוא תביא צינור, זה, ופה ושם, וסיפורים, וזה, וכל, בין לזה, גם לפעמים שכן אפשר, אני בא כל יום מחדש בבוקר, אני אומר להם, חבר'ה, דברו איתי מראש, לא מדברים איתי, כל בוקר אני בא, אוקיי, איפה שמתם לי את המזגן? טוב, בוא נחשוב עכשיו איפה כן אפשר לשים אותו, שיהיה כן הגיוני, ואז, או, אבל אין לנו את הכוח אדם, להזיז אותו, לא משנה, עובדים, דוחפים. סבבה, נכון? לכאורה. עברנו את זה, קומדי. אמרנו, קומדיה, אנשים מדברים חזק, יאללה, אפשר להתגבר על ראשי מזגן. ואז מגיעים לוקיישן מרכזי. אולם ספורט נטוש, בפנים יש חללים בנויים. 30 יום, לוקיישן מרכזי, אני נכנס בבוקר ובאי למות. כאילו, רעש מטורף. עכשיו אני יוצא החוצה, כדי להבין מה הבעיה. אז אמרנו, מזגן ענק אחד זה? לא. ליד המזגן הענק הזה שחשבנו שהוא ענק, יש אחד פי ארבע יותר גדול, שמעבר לזה שהוא צמוד לקיר של האולם ספורט וגם מרעיד אותו, וואו. הוא גם דוחס את האוויר בעוצמה כזאת, שזה לא... זה... זה מה שאתה שומע. זה מה שאתה שומע. בתוך החיים. ואני כאילו... אני אומר, חבר'ה, זה לא יעבוד. הבמאי אומר לי, לא, זה... אבל לא, זה לא יעבוד. חפש את המפיק בפועל, הוא איננו. איננו. ואני אומר, חבר'ה, זה לא, זה בעיה, אנחנו בבעיה, לא, אין לי מי לדבר. מפיק בפועל, נעלם. טוב, מתחילים לצלם, מצלמים בחדר אחד, איכשהו עוד... עובר, עוברים לחדר השני שיותר קרוב לקיר, ופתאום הקומדיה הופכת להיות דרמה, שני אנשים מדברים בשקט, ואני לא שומע כלום. 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 לא בוויירלסים, לא בבום, לא שומע כלום. יוצאים להפסקת צהריים, אני מחפש את המפיק בפועל, אין לי מי לדבר. לא נמצא. אני אומר, טוב, אין מה לעשות, צריך לעשות מעשה. אני עד היום בחיים, לא עצרתי סט, כאילו, בחיים. אמרתי, טוב, אני, זה, מתקשר למפיק פוסט. כאשר למפיק פוסט, אני אומר לו, תשמע, אם אתה לא עוצר את זה עכשיו, אתה תקלל אותי עד סוף הזה. הוא אומר לי, טוב, 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 תשלח לי דגימה. אין בעיה. שולח לו את הדגימה של הדרמה עם השתי גברים מדברים בשקט, וקבלים הודעה בערב, לא שמיש. אני בא בבוקר, סוגר את המזגן. סוגר את המזגן, חבר'ה, עד שלא תמצאו פתרון יותר טוב, זה לא יעבוד. 3 ימים חבר'ה הזיעו, עד שהמפיק בפועל בא לדבר איתי בסוף.
הגיע.
כן, בסוף הוא בא לדבר איתי. לא רצה להקשיב לי, ניסה להסביר לי ש... מבחינת מיזוג אוויר, זה הכי הגיוני. אני דיברתי עם מומחה מיזוג אוויר, מומחה מיזוג אוויר אמר, בשביל לקרר כזה חלל, צריך ככה... הכל טוב ויפה, מה זה קשור אליי?
נכון.
אני כל זאת כאילו, מה זה קשור אליי? ואני מנסה להסביר לו, אני לא יכול לעבוד, אני צריך, הלחץ אוויר חזק מדי, הרעש... קיצור, המזגן הענק של הזה התחלף ל4, זה בסוף נהיה 5 מזגנים מאחורה, שזה כאילו נשמע יותר גרוע, אבל זה בעצם הרבה יותר טוב, כי אתה יכול לחבות את זה ולהדליק את זה, ואתה יכול לחבות 2 ולהשאיר רק 1, וזה כבר עובד, זה עבד, זאת אומרת זה עבד. זה עבד טוב אפילו, זאת אומרת, נכון, יש עוד רעש בזה, אבל זה כבר לא קטסטרופלי. אז זה העניין, שאתה יודע, שמפיק בפועל מחליט, תשמע, זה אנשים שיש עליהם המון אומס, באמת, הם, אני לא מקנה באף מפיק בפועל, ממש לא, לא רוצה את העבודה שלכם, ממש לא. אבל, וגם אם אתם יותר חכמים ממני, זה בסדר, להיות, אני לא חושב שאני הכי חכם בעולם, אבל במקרה, תחום שלי, כדאי בכל זאת להתייעץ. וזה משהו ש... שקצת שוכחים המפיקים בפועל. שאולי בכל זאת, הם נורא לא אוהבים להקשיב לסאונדמן, כי אז מה הוא רוצה עוד בומן, וזה כסף, וזה, לא. או עוד מיקרופון, אני יודע, אני ביקשתי שיהיה לי שני MKH50 לאיזשהו סיטואט. לא, זה יקר לי לזכור עוד מיקרופון. מתחילים לריב איתי על כסף ועל שטויות. אבל, וואלה. יש פה, בכל זאת איש מקצוע, אולי בכל זאת, לפעמים, שווה להקשיב לו.
אוף, וואו. אוקיי, אז all that being said, מה כן אפשר לעשות בשביל לשנות? איזה תאום ציפיות כן אפשר לעשות? איך אפשר להגיע לאנשים האלה שאי אפשר להגיע אליהם? יש דרך?
וואו. אתה יודע, הם כל הזמן מתחלפים. אני מניח שאחת הסיבות שאני פחות בדרמות זה בגלל שאני פחות מכיר מפיקים בפועל. אז מן הסתם פחות מתקשרים אליי, מן הסתם אני מתחלף. זה צריך, אני מניח, וכולם אמרו את זה, זה צריך להתחיל מבמאי, מדרישה. אם זה, וגם זה בעייתי, כי רוב הבמאים הם... אתה יודע, לא כולם זה אורי ברבה שיודעים מה לבוא עם בא, עם ספר וזה, מוכן. הם באים, הם צעירים, הם לא יודעים, הם רוצים לעשות את הסדרה שלהם או את הסרט שלהם. לא, הם לא מבינים מה לדרוש. ואז אני זוכר שפעם מתקשר אליי מפיק ואמר לי, אני צריך שתקליט לי איזה פיצ'ר קטן, 3 ויירלסים ובום, בלי בומן תהיה בתור. אמרתי, תשמע, לא מתאים לי, כי לא מתאים לי להיות, מה שנקרא, לחפות עליך מול במאי שבטח נורא רוצה לעשות את הסרט שלו. עם הכי טוב שיש, ואתה מביא אותי בחצי חווה, חבל. אני, לי לא מתאים. זאת אומרת, יכול להיות שיש מישהו אחר שכן ירצה לעשות את זה. אני, וזה הרבה פעמים מרגיש לי שאני קצת... הדברים הולכים אחורי הראש של הבמאי. הוא לא תמיד יודע, הוא לא תמיד יודע מה לבקש, הוא לא תמיד בכלל מעניין אותו. בטח ובטח בסדרות, כבר, אתה יודע, בפיצ'רים, בסדר, אני מצפה מבמאי באמת שיהיה בעניין. בסדרות, זה לא קורה. זה לא קורה. במאי, יש לו את הסדרה שלו, מביאים אותו, לפעמים זה עונה שנייה, מביאים לך במאי אחר, וזה. הוא חושב שהוא כבר נכנס לתוך איזשהו משהו כאילו שכבר רץ. לא שואלים שאלות, לא מתלא, זה, מי שלא ישב בחדר עריכה, סאונד טוב מבינים רק אחרי ששומעים סאונד גרוע. זאת אומרת, רק כשתעבור מסאונד גרוע לסאונד טוב, תבין כמה הסאונד הוא טוב. לפני זה, הוא היה מצוין. לא הבנת כמה הוא גרוע, עד שלא עברת את זה. זה לא תמונה. אתה לא, אין פה פוקוס, לא פוקוס. יש פה עניין שאנחנו מדברים על, על משהו שאנחנו לא יודעים אפילו, מה אנחנו שומעים, ואיך אנחנו צריכים לשמוע את זה, איך אנחנו יכולים לשמוע את זה. אז שומע את זה בוואלה, זה נשמע סבבה, ואז נשמע לך את זה בבום. וואו, נשמע הרבה יותר טוב. אבל לפני זה גם שמעתי טוב. אז אל תבלבל אותי. שמעתי טוב, מספיק לי. זה גם בסדר. אתה יודע, ולפעמים אני, שקצת לימדתי, אז הייתי מושיב אנשים בחדר, אומר להם, מה אתם שומעים? לא שומעים כלום. ואז אני מחבא את המזגן. ומה אתם שומעים עכשיו? סאונד זה משהו שצריך לשמוע אותו. במאים לא יודעים לשמוע אותו. אלא אם כן הם כבר ישבו בחדרי סאונד, וכבר מישהו עשה להם את, את ההכשרה הזאת. אז הדרך היחידה היא לעשות להם את ההכשרה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא למפיק בפועל שאומר לי, זה התקציב שלי, אין לי בומן שני, יש לי 3 מצלמות, וגם אין לי מספיק ויירלסים אפילו בתקציב. תסתדר עם 5 במקום עם 7, לא יודע מה. לפעמים זה גם קורה. לפעמים זה גם קורה. זה מלכודת.
אוקיי, אז בוא נלך אפילו יותר עמוק לתוך הכיוון הזה. באחד הפרקים האחרונים שיצאו, אולג קייזרמן, שידוע בתור פסימיסט גדול, טען שיש לנו... המקצוע נמצא על זמן שאול, נקרא לזה ככה. עם אותם רודים שציינת, עם צמצום של בומנים, צמצום של ימי צילום, צמצום של הכל בערך.
זה שהמקצוע נהיה על זמן שאול. כמות העבודה תרד. יהיה אנשים שיתעסקו עם זה. אני מאמין. גם כמו שהיום, אני יוצא לכתבה כי צריך 5 מרועיינים ואי אפשר לשים 5 נקים. זה לא ריאליטי. אז צריך אותי. אבל זה ילך ויצטמצם. זה ילך ויצטמצם. תשמע, יש כבר תוכנות שיכולות להחליף את הקול שלך לאיזה שפה שאתה רוצה, זה לא בעיה. זה עניין של החלטה. אנחנו עובדים פה בשיטה האמריקאית, שזו שיטה שמקליטים את הסאונד on location מן הסתם, ויש את העניין של התקציב. אני לא סתם מדבר על זה. העניין הזה שאתה עושה סדרת טלוויזיה, אתה עושה זה, התקציב שלך מוגבל, אתה רוצה את הסאונד שלך על המצלמה, טוב, המצלמה, לריקורדר, לא משנה, אתה רוצה אותו, אתה רוצה אותו לעריכה, אתה לא רוצה להתחיל להסתבך איתו, זאת אומרת, אני מעריך שכרגע עדיין צריכים אותנו, כי בטח ובטח בדרמות, ובזה, ביום שיעבירו את כולם ל-AI, אז גם אנחנו נעבור ל-AI, זאת אומרת, כן, יכול להיות שעוד 20 שנה, זה לא מקצוע שאני אומר לבן שלי להתכנס אליו עכשיו, זה לא, אין לו עתיד, זה בטוח. ואם כן, אז הוא, זאת אומרת, יהיה אנשים שיתעסקו עם סאונד, אבל אני מאמין שיהיה מיקרופונים שכבר ב-AI יעשו את הניקיון של הזה, זאת אומרת, הוויירלסים יגיעו לרמה שישמעו כל כך טוב, כי ה-AI ינקה אותם תוך כדי, בזמן אמת, שבאמת זה הכל עניין של וויירלסים, פחות באמת הבומן הקלאסי, זאת אומרת... למעט סצנות סקס ודרמה ועירום
וכאלה. דברים שאי אפשר להחביא על אנשים, אתה אומר.
בדיוק.
הבנתי. אבל אז מה באמת לגבי, כאילו, אתה יודע, האותו, כמו שאמרת, אותו סאונד נכון. אותו סאונד שאנחנו כאילו...
אין דבר כזה סאונד נכון. אין, זה אנחנו, בראש שלנו זה סאונד נכון. לנו, זה אנחנו שומעים את הסאונד של ה... הסאונד של הגן מייק, ואנחנו אומרים, ככה אני רוצה לשמוע. אבל זה לא מעניין אף אחד. כמו שאמרתי לך, זה לא מעניין אף אחד כמה התאמצת. וכמה היה לך קשה, וכמה איזת, וכמה רץ, זה לא מעניין אף אחד. הצופה רוצה לשמוע. בכלל, אתה יודע, יש את העניין הזה שיש כתוביות, אז הוא אפילו, הוא לא באמת שומע, הוא רק חושב שהוא שומע, כי הוא קורא את הכתוביות. אבל זה לא משנה, הצופה, מה שהוא מקבל, זה מבחינתו זה מספיק. ואם ה-AI יתקן, היום, תשמע, אני אעשה כתבות שמדבר עם עורכים, היה, לא יודע, נק מייק נפל, וזה, ונשמע עמום, והוא מתחת... פותחים את ה-AI, טה-טה-טה-טה-טה, סדר את הכל, אז... סדר את הכל. זה משהו שלא היה פעם, היום הוא קיים. והוא מן הסתם ילך וישתפר. אז... מבחינה הזאת, המקצוע שלנו, בוודאות, לא יישאר אותו דבר. בוודאות.
אוקיי. בסדר. כבר הזכרת משהו בסגנון הזה קודם, אבל אם יש לך עוד משהו להגיד בנושא, אני אשמח. אני תמיד שואל את האורחים שלי, מה הייתה החוויה הכי גרועה או קשה שהם עברו על סט? במקרה שלך כבר הזכרת הרבה אפשרויות כאלה, אבל אם יש לך עוד ציבור מסוים שאתה מעוניין לחלוק, בבקשה.
תראה, יש את החוויה הכי גרועה ויש את החוויה הכי הזויה. כשאני מבלה לילה באמצע ימה, קפואה בלב סיביר.
אוקיי, רגע, שנייה. אני צריך רק על הדבר הזה.
2005, מגיע אליי מפיק, ובמאי אומרים לי, אנחנו יוצאים לעשות סרט דוקומנטרי עלילתי על הטרנס-סיבירית. סביב ימת בייקל.
על הרכבת כאילו?
תוך כדי נסיעות על הרכבת סביב ימת בייקל.
אוקיי.
הקפואה בשלב כן. הזה. אני כמובן שומע טרנסים, זה כאילו לא אכפת לי כלום. אני שם, ברור. קחו אותי, לא מעניין אותי יותר. והקונספט הוא שיש צוות קולנוע, ויש צוות מייקינג אוב, וזה מין סרט דוקומנטרי, וחצי דוקומנטרי, חצי הילתי, אנחנו יוצאים שם עם מלא ארגזים, זה 12 ארגזים, בית הדיגיטל, חצובות, זכת כבדות כאלה. וכבר על ההתחלה, אני מבין שמשהו פה מאוד מוזר בהפקה הזאת. Okay. מאוד. זה מתחיל מזה שאנחנו מצלמים איזה בן אדם ברכבת שמספר לנו על איזה... יש לו איזה רישיון, לחפש שנהב ממוטות בסיביר, לא משנה. זה כל מין סצנות כאלה ברוסית, שאני לא מבין חצי מזה, כי זה כל מיני חיילים שיקורים שם על הרכבת וזה. אבל אז איך שהרכבת באה לעצור, פתאום הבן אדם הזה מתחיל לצרוח שגנבו לו את התיק עם המסמכים, שהוא יראה לנו... ואני ראיתי את הסרט לא מזמן, רואים אותי ממש, יש כאילו שוט שרואים אותי כזה, וואו, כאילו... הם גנבו לו את התיק, בואו, אנחנו יש לנו פה איזה 12 ארגזים, חבר'ה, בואו נשמור על הציוד. ואז אנחנו יורדים מהרכבת, והוא כזה עובר מול המצלמה, זורק איזה כללה ברוסית, לא יודע מה. ואני שומע את המפיק, אומר לבמאי, שלא ילך, יש לו עוד משפט לתת לנו. ואז אני קולט שהוא שחקן. ולמעשה כל הדמויות בסרט הזה, הם שחקנים.
וואו.
עכשיו, זה שבוע של... אנחנו, זה שבועיים שם, אז שבוע ראשון אנחנו שם מסתובבים במקומות באמת שכוחי אל. עם הטרנס-סיבירית יש לה איזה נתיב שעולה צפונה מעל ימת בייקל, זה נתיב שהוא לא הקלאסי כאילו לבייג'ין. ואנחנו לאט לאט עולים עם המסלול הזה שם עד החלק הצפוני ביותר של ימת בייקל, עיר שנקראת, איך קראו לה... שכחתי את השם שלה, זה הכל ברוסית.
קלאסי.
לא, היינו בז'לז'ניגורסקי-לינסק, ואז היינו סברו בייקל. אנחנו מגיעים לזה עיר שנקראת סברו בייקל, ואז אנחנו יורדים מהרכבת, וכבר אנחנו מבינים שעובדים עליהם, שמשגים אותנו וזה וזה. אנחנו יורדים מהרכבת, עולים על אוטובוס, נוסעים. האוטובוס נעצר מול הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי, ימת בייקל. אתה עומד ואתה רואה ימה קפואה, זה ימה בגודל של מדינת ישראל, כן? זה, ואז האוטובוס יורד, עולה על הימה הקפואה, מוריד אותנו באיזה אי קטן על הימה הקפואה, ונוסע. ברור לי שאני הולך לבלות הלילה עכשיו על ימה קפואה. בלי שקי שינה, בלי הכנות, בלי כלום. זאת אומרת, כמו שאנחנו, אנחנו הולכים להישאר עכשיו ככה על הימה הקפואה. יש איזה בקטה, שאני קולט מהר מאוד שהיא מחוממת, ויש בה קצת אוכל וזה, הכל טוב, הכל סבבה. ברור לי שזה חלק מהמשחק. ברור לי, זה לא, אני לא מופתע. היו כאלה שכן. היו אנשים אחרים שלא כל כך הבינו את זה בשלב הזה. אני לא הופתעתי. היה לי ברור שאנחנו נכנסים ללילה, זה, זה, זה. ואז מתחיל לראות את החושך. ואני אומר, אוקיי, חושך מצלמות, לא מצלמות בחושך, בוא נדליק קצת פנסים. במה אומר לי, לא, 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 צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך. ואז מגיע הרגע שצריך להתארגן לשינה, כאילו, אני אומר לה, חבר'ה, טוב, חבר'ה, ברור לכם שהאוטובוס לא יחזור לקחת אותנו. אנחנו פה, נשארים, בואו תארגן לשינה. ואז הבמה אומר, רגע, רגע, אני רוצה לצלם. ואז אנחנו מתעצבנים, באמת. ואנחנו אומרים לו, לא. לא. אתה עכשיו תגיד לנו בדיוק מה אתה רוצה מאיתנו. בדיוק מה הולך לקרות פה עכשיו. אחרת אנחנו לא מצלמים יותר. זהו, נגמר. ואז הוא אומר לה, טוב, ופה, ורציתי סרט שמספר את עצמו, ומתחיל להתפתל. בסוף אנחנו לא רוצים להפסיד את החוויה, אנחנו באמת במקום מטורף וזה, ואז הוא אומר לנו, תשמעו, מחר בבוקר יבואו אנשים, יצעקו עליכם, יזה, יהיה פה סצנה, יחטפו אותנו לכפר, אוקיי, סבבה, יאללה, תמשיך. זוכר שאת הלילה הזה אני לא ישנתי, הסתובב, זה פשוט לילה מדהים. לילה שאני מסתובב על איזה אי קטן באמצע ימה קפואה, שומע יריות מכל הכיוונים, כנראה ציידי דובים או משהו. בשביל שלב אני רואה איזה חבר'ה נוסעים שם עם איזה קלצ'ניקובים על הימה, אני כזה מסתתר, אני אומר, אוקיי, אולי עדיף שאני, שלא יראו אותי, כי זה לא קשור לסיפור, זה ממש... ואחר כך זמשכנו, הגענו לעוד איזה כפר נידר, בשביל שלב היינו צריכים לדלג עם... הרכבת הגיעה לאיזושהי נקודה, והיינו צריכים לדלג לאיזושהי נקודה, ולא היה... זה 2005, הכל קרס כבר, היה צריך מטוס. אין, אז צריך לקנות מטוס. אתה מפיק, קונה את המטוס, הוא גם יכול למכור כרטיסים אם הוא רוצה, ואתה עולה על איזה מטוס. שאתה רואה שזה המטוס היחידי שעובד על הרנווי, כי כל האחרים, אתה יודע, בלי מנוע וזה... חגורות לא מתחברות, הכל כזה, זה, ואתה אומר, אלוהים ישמור, אתה...
וואו.
ממריא שם מלב סיביר לאיזה פינה אחרת בלב סיביר. אבל זה היה חוויה מדהימה. זה היה באמת אחד הסרטים. דרך אגב, הקלטתי אותו עם דת. עוד לא היה אז ריקורדרים, הייתי מכשיר ענק, שהדבר שהכי הטריד אותי זה הסוללות, כל הזמן פחדתי שהקור ידפוק לי את הסוללות, בסוף זה עבד. לא היה בעיות בכלל, דווקא מבחינה הזאת, חוץ מזה שבסצנה האחרונה, הקלטת הסתבכה. כאילו, איזה סצנה האחרונה, אנחנו בתוך איזה בר באירקוטסק, עם איזה זמרת אופרה וכל מיני דבושקות חמודות לבושות במינימלי, וסצנה, ופתאום את מפסיק לעבוד לי, ואני יוצא החוצה, ואני כזה... מציס חתיכות של זה, שזו הפעם האחרונה שעבדתי עם דת. אחר כך כבר קניתי ריקורדר.
תקשיב, אני לא יודע מאיפה להתחיל. זה נשמע כאילו סוג של כזה בלר וויץ' פרוג'קט, כאילו.
דיוק, זה משהו פינטז, זה משהו פינטז עליו, כן, לגמרי. לגמרי, זה היה החוויה.
וואו.
זה היה החוויה בזמן אמת, זה היה...
אוקיי, קודם כל... שקרה. וואו, אוקיי. אז אתה אומר שראית את הסרט הזה?
ראיתי אותו, כן, הוא... יש אותו ביוטיוב.
אוקיי.
זו פלנטה אחרת. במאי לצערי נפטר.
אוקיי.
ואחרי שהוא נפטר, פתחו את זה ביוטיוב. אתה יכול לראות את זה. סרט שנקרא פלנטה אחרת, סרט גרוע. לא, הוא גרוע בגלל ש... הסיפור הוא בסופו של דבר סיפור דוקומנטרי של איזה זיכרון של מישהו ששרד את השואה, וזה ניסיון לספר את הסיפור הזה בדרכים מתוחכמות ומאוד פואטיות ומאוד פרוזה, אבל זה לא עובד. אם אתה לא מתואם עם הצוות, ואפרופו תיאום ציפיות, הצוות צריך להיות חלק מהעניין, אתה לא יכול לבוא לעבוד על הצוות. נכון, יש מייקינג אובים, עם הקלאסי מהם זה Total Lost, של משהו טוטלי, של גור בנביץ' בהודו, שהמייקינג אוב הוא לא פחות מדהים מהסרט עצמו. כי דברים קורים ויש אקשן, זה נכון, אפשר לעשות את זה, אבל אתה לא יכול לעשות מייקינג אוב על אנשים שהם בעצמם... אני הקלטתי אנשים שלא ידעתי שהם שחקנים. לא ידעתי שהם שחקנים. כאילו, אם הייתי יודע שהם שחקנים, הייתי מראש, שם להם ויירלסים, הייתי עושה עבודה הרבה יותר טובה. יש שם סצנות שאני עם בום משוטט, ורואים את הצל, ורואים את הבום, כאילו, אני... הייתם אומרים לי, הייתי שם להם כמה ויירלסים לפני זה, ומשחק אותה, כאילו, אני... כאילו, אני מופתע. אבל לא, זה היה כאילו להפתיע את הצוות. אז כשאתה מפתיע את הצוות, זה לא תמיד עובד. אתה לא מקבל את ה... אתה לא מעלים את אמצעי המבא. איך זה נקרא? דיברנו על זה הרבה, אני זוכר בחוג לקולנוע. אמצעי המבא ואיך אתה... כשאתה רואה את הבום, עושה צל על השחקן, בסצנה, אז ברור לך שיש שם בומן שעובד. אז הסצנה היא כבר לא באמת דוקומנטרית, כאילו עכשיו באמת נתקענו, וברור לך שמישהו עדיין ממשיך לעבוד, וזה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו אוי ובוי זה, ומפוחדים. אז זה לא עבד מהבחינה הזאת, והיו שם הרבה דברים שלא עבדו בסרט הזה. הם אחר כך עשו המון השלמות, והסתבכו מאוד עם הסרט הזה. בסופו של דבר.
אוקיי, וואו. כאילו, תשמע, אני חושב שזה, למרות שכאילו, זה קצת חבל לשמוע שתוצר של דבר כזה לא יצא טוב, אבל בתור חוויה, וואו, זה לא נורמלי. תשמע, עברנו פה על המון פרויקטים שלך, אבל יש לך עוד פרויקט שאתה מעוניין לדבר, לספר עליו?
יש סרט שעשיתי דוקומנטרי של יורם זק, שנקרא סרט מהחיים. זה סרט שמלווה את הבת של מנחם גולן, נומי, להודו, 2001, בזמן שהוא מצלם סרט, שנקרא שיבה מהודו, אקי אבני, ריקי גל, אסי דיין, אורלי פרל, יש שם הרבה מאוד שחקנים, הם עובדים, הם עושים את הסרט שלהם, ואנחנו באים לעשות סרט דוקומנטרי מאחורי הקלעים. מבחינתי זה היה השיא של האומנות של הדוקומנטרי. זאת אומרת, בכלל יורם זק לדעתי הוא במאי דוקומנטריסט. חבל לי שהוא לא עושה פיצ'רים דוקומנטריים. הוא בהחלט, אתה יודע, אומן. והחוויה של לעבוד איתו, ובכלל, החוויה של לעבוד על הסרט הזה והסרט הזה עצמו, לי נתנו המון רצון לעשות גם. אז באמת כמה שנים אחרי זה אני... יוצא להודו, ואני עושה סרט דוקומנטרים של עצמי, שאני מקליט אותו. יש צלם, אני המקליט שלו, סרט אישי, משפחתי, נוסע עם אבא של אשתי, אנחנו נוסעים להודו, ארץ מולדתו, ואנחנו מסתובבים שם בהודו. אבל הרבה מאוד מהתפיסת עולם של הסרט הזה לקוחה, ממה שבעצם, איך שיורם עובד, ומהשיטת עבודה של יורם, שזה בעצם... להציב את האנשים, לדעת שיש לך כמובן את המיקרופונים וזה, להציב את הסיטואציה ולתת לה, ואז כאילו לתת לה לקרות, זה, שזה נפלא. זאת אומרת, בסופו של דבר הדברים לא קורים סתם. גם בסרט דוקומנטרי, אתה צריך לבנות אותו. היום יש המון דוקומנטרים מועמדים, מין ריאליטי דוקומנטרי כאלה ש... אבל הדוקומנטרי באמת הקלאסי שאתה, גם שאתה באמת לא יודע מה הולך לקרות, אתה עדיין צריך שהגיבורים שלך יהיו... גם במקום הנכון, גם מבחינת סאונד, גם מבחינת פריים. זאת אומרת, לא יתחילו לדבר לך עכשיו במסדרון, לא, אתה תחכה שהם יגיעו להר הנכון, לפריים הנכון, ואז אתה גורם להם להתחיל את הסיטואציה. זאת אומרת, כל הנושא הזה של לעבוד מולהם, זאת אומרת, גם שלי שם בתור במאי, אבל זה בא מתוך הבנה שלי של איך צריך לעבוד. דוקומנטרי בעצם. זה, לפעמים זה מטריף אותי היום עם כתבים. בוא, תעלה למרואיינת, תשים לה ווירלסים, אנחנו תכף באים. אוקיי, הצוות תכף מגיע, רק תתחיל לשים ווירלסים. אני בא למרואיינת, אלן, אלן, שלום, שלום. הידיים שלי עוד בתוך החזה שלה, והם נכנסים עם המצלמה. היי, שלום, התחלנו את הכתבה. כאילו, הלו. זה העניין. לדעת לעשות את הדברים נכון, וזה נורא עם כתבים... שלא יודעים את זה, זה מטריף אותי לפעמים. עוד פעם, אני לוקח את זה אליי. אני צריך לדעת לא לאפשר לכם בכלל להגיע לסיטואציה הזאת. לא, אני לא אשים, תחכו לי, וזה כאילו נכון. אבל זה בא מתוך זה שאנשים, בעיקר כתבים, הם לא באמת, יאללה. וזה לא נכון. גם כשאתה עושה כתבה, וגם כשאתה רוצה את הרגע, אם אתה לא... תבנה את הסיטואציה, ותביא את הסיטואציה שהצוות שלך מוכן, שהמיקרופונים מוכנים, שהצלם מוכן, שאין אנשים בפריים שהם לא רלוונטיים, אם צריך תאורה, לפעמים אתה נכנס לחדר, פנס, הצלם נכנס רגע קודם, שם פנס והכל טוב. לא, בוא ניכנס ככה. יש כאילו תפיסה כזאת שהיא לדעתי נובעת מחוסר ניסיון, בעיקר. חוסר ניסיון שהיא משנים הזמן, אתה יודע. יש כאלה שמבינים את זה, יש כאלה שלא. יש כאלה שאני יודע מראש שזה הקונספט שלהם, אז אני מראש מכין את עצמי. אני יודע. לא להיכנס לבור הזה. לא, אני, אם אני שם ויירלסים, אז עכשיו אני שם ויירלסים, בבקשה. אני לא רוצה לשמוע בכתבה את הרשרות של הוויילס שאני שם עכשיו למרואיין השני, בגלל שאתה התחלת לצלם את המרואיין הראשון.
לא, לא נכנס לזה אפילו. על מה אתה עובד בימים אלה, אם אתה יכול לספר?
חדשות. הרבה הרבה חדשות. באמת, באמת, מאז השמי באוקטובר. אני גם, כמו שדיברנו על זה כבר, זה שליחות, זה חלק מהעניין של, של, של להיות מחובר למציאות שלנו. כמה שאני אוהב קולנוע וכמה שאני אוהב דרמות, וזה, פה אני מרגיש באמת את, את העבודה. אני גם מרגיש שאני הכי יכול לתרום. כי אני לא צריך לריב עם מפיקים בפועל, ואני לא צריך זה, ואם צריך להחזיק בום, אז אני אחזיק את הבום. לא צריך עכשיו תביאו לי עוזר הפקה שלישי, אני עושה את העבודה, אני לוקח את האחריות, אני עושה אותה הכי טוב שאני יכול, ואני הולך לישון בשקט, בסוף היום, אני לא, לא צריך לחשוב על זה אחר כך, וואי, איזה בסה, קלטתי לא טוב, איזה סצנה, תמיד בדרמות, שאני עושה סצנות, וסצנה לא יוצאת, אז אתה הולך עם זה, עם מועקה, הביתה, איך פספסתי את הסצנה הזאת, זה לא הרבה, אבל לפעמים זה, אז בחדשות, זה אתה. זה אתה, לבד, עם זה, אתה נותן את התשובות, ואין את מי להשים.
מדהים, מדהים, מדהים. רבי דביר, תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
מה שעל הסרט?